טוב, אז אנחנו בברית בין הבתרים, יוצאים לטיול, נראה כמה נספיק מתוך הטיול. מישהו חסר לו? אז אחרי מלחמת המלכים, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל השם, הדבר השם אל אברהם במחזה לבור, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ואז אברהם מתחיל עם סדרה של קושיות, מה תיתן לי? אין לי יורש. ואז השם מחזק אותו להגיד לו שאכן יקרה מה שהשם הבטיח לו. השם הבטיח לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אבל יש בינתיים קושייה מאוד מטרידה את אברהם, שיש לו אישה עקרה ועברו ככה וככה שנים ובינתיים אין יורש, אז מתעכב את הבשורה. ואפשר להגיד אולי זה מעורר קושיות האם השם מתכנן לבצע את מה שהוא אומר, שזה הכוונה הבסיסית בברוך שאמר. יש לנו בתפילה, אנחנו אומרים, ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה. מה חדש? ברוך אומר ועושה. אבל לפעמים זה לא, איך אומרים, זה לא טריוויאלי. סיפה אבידו, שהוא אומר ועושה. אז בינתיים אברהם הוא בינתיים ברוך אומר, אבל מתקשה שהקדוש ברוך הוא לא עושה. אז אתה צריך להתחזק, ברוך אומר ועושה, שהוא אכן יעשה את מה שהוא אמר, שהוא ייתן לו זרע. או שתתחזק באמונה שהשם באמת יעשה את מה שהוא אמר, או יש קושייה שיכול להיות שאברהם יכול להבין מזה שאולי הוא עשה טעות, אולי הוא הלך לכיוון הלא נכון, אולי הוא חטא, אולי יש כל מיני סיבות למה אברהם יכול להבין שבשורת הזרע לא תתקיים. ואז כדי להוכיח לו את זה, או להראות לו, או להדגים לו, לחזק אותו באמונה בזה, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו החוצה, ואומר לו להסתכל לשמיים, ואז איכשהו שכנע את אברהם. אבל אחרי זה, הוא לא עצר בזה, אלא נכנס הסיפור שאברהם עדיין יש לו קושייה על הבשורה הבאה של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, במה ידע כי ירש את הארץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח ארבעה בעלי חיים, תעשה איזה מהלך של חיתוך, ויש חיזיון שאברהם רואה, הוא נופל לתרדמה, אימה חשיכה, ואז נופלת בשורת הגלות, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואנחנו השארנו פתוח קצת את השאלה, מה פתאום גלות? הקדוש ברוך הוא בינתיים הבטיח לאברהם, לך לך מארצך, כדי שיהיה לך יופי, יהיה ברכה, יהיה כסף, יהיה תפילות, יהיה זרע, יהיה הכל. מה פתאום גלות של 400 שנה? ומסביב לכל העניין הזה נחתמת מה שמכונה אצל כולם ברית בין הבתרים. מה שאנחנו שרים, ואי שעמדה, אז
זה.
ואי שעמדה זה ברית בין הבתרים, וכשאנחנו שרים הודו, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, הברית, אנחנו מזכירים אותה בתפילות. עכשיו, אם לברית הזאת תהיה משמעות בשבילנו, אז גם למזמור שבו אנחנו מזכירים את הברית תהיה משמעות בשבילנו. הבנתם מה אני אומר? מה אני עושה עם הסידור הזה? אז בסידור מוזכרים דברים שלא תמיד ברור הקשר שלנו אליהם. מה זה אומר בשבילי ברית בין הבתרים? אז אם אני אחרי זה אומר עליהם מזמור, אז זה לא קשור אליי. אז הברית אברהם קראת אותה, ואנחנו אמנם לא קראתנו אישית את הברית, אבל אנחנו חוזרים עליה, אנחנו מחדשים את הברית. אז זה מהלך שכל אחד מאיתנו עובר באיזושהי צורה, הוא חותם על חידוש הברית, הוא מזכיר לעצמו, הוא מקבל על עצמו להיות חלק בברית הזאת מההתחלה. אז איפה היינו? טוב, אז אנחנו ננסה קצת לפצח מה מטריד את אברהם, מה התשובה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מה פתאום גלות, ומה פשר הסימן הזה שתנור אש ולפיד אש עובר בין הגזרים. כשאני אומר, הנקודה הזאת של הגלות היא דבר שהרבה עוברים לידו בלי רגע לעצור לשאול אותו. אמרנו שבהגדה של פסח, אנחנו, כל הסיפור זה יציאה ממצרים, ופה מסופר למה הגענו לשם בכלל. על זה קצת כאילו מדלגים. אנחנו שרים ואיש העמדה בהגדה של פסח. לא מדברים הרבה על סיבת ההגעה למצרים. מדברים בייחוד כמה גדול השם שהוציא אותנו. נכון? מה?
אבל הוא שם אותנו שם.
כן, אז למה הגענו לשם בכלל? אני מבין שאפשר לצאת מצרות, אבל למה נכנסים אליהם? זה, אז זה החידה פה. טוב, אז יש בעל שיח קצת באותיות קטנות, סליחה, כמה שאלות שהוא שואל. ועוד, מה זו, תראו בשורה 22. ועוד, מה זו שאלה מאברהם במעדה וכולי, וכי זוהי האמנתו בו התברך ששואל במעדה? כלומר, איזה מין אמונה זאת לאברהם שהוא שואל במעדה כי ירשנה? הקדוש ברוך הוא אמר לך שתתקבל את הארץ, מה זה במעדה? והנה, יש מרבותינו זל, שאנחנו נקרא אחרי זה את המקור הזה, אומרים שעל כן גלו בניו למצרים. בסדר? יש בגמרא, שעוד מעט נביא לכם את המקור הזה, אחת התשובות היא שבאמת זה היה לא בכיוון, וזאת הסיבה לגלות. שאברהם שאל במה דקי ירשנה, נענש ובנו, ירדו בניו לגלות.
זה מצחיק כי אמרו אותו דבר.
אחרי אברהם? זה שאלה מתי את מתחילה לספור את הגלות. אבל עקרונית יוסף יורד למצרים, והוא בעצמו יורד למצרים. אבל מתי מתחיל העינוי? זה אחרי מות יוסף. העינוי בפועל. ויקום מלך חדש למצרים, ואז מתחיל העינוי אחרי פטירת יוסף. אבל בפועל הירידה למצרים.
אבל אומרים גם שבגלל שהם... מנותו יש גם פירוש שבגלל שיעקב היה מעדיף את יוסף ולנה, גם בגלל זה ירדנו מצרים.
כן.
אז על כל...
אז זה הפרשה שלנו. בעצם נכון. זה אחד ההסברים למה כל הפרשה שלנו עכשיו שקראנו, בכלל אנחנו קוראים אותה מאוד, מאוד חלקית, כי תראה, בסוף הגענו למצרים והיינו צריכים להגיע למצרים, אז כל זה היה רק תירוץ. כל הפרשה שלנו עכשיו זה תירוץ. צריך להגיע למצרים, אז צריך שהאחים יחסו עליו, יזרקו אותו לבור, אוקיי.
לא,
בסדר,
לא.
זה מצד הידיעה.
אבל מפרשים שבגלל זה, בגלל העדפה של... שהוא לא, זה לא פעם ראשונה שהוא מעדיף בין על אחד על השני, כן. הוא גם עם אפרים ומנשה וגם עם...
טוב, זה רב ממדי, כן? ודאי שיש עוד הסברים למה גלו בניו, ואנחנו נראה עוד לפחות שניים, אבל כדאי שנכיר לפחות את זה. אבל... אתם רואים שאלשך לא מסתפק בשאלה הזאת, הוא אומר, והוא קשה מאוד, כי לא קצף עליו השם, כי אם ישיבו בנחת, קחה לי. זאת אומרת, אלשך מקשה על מה שכתוב בגמרא, ואומר, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא לא כעס על אברהם, לא שומעים שהוא אמר, ויחר אף השם באברהם, ויאמר לו, מה זה שאלת, ולכן זה... הוא עונה לו בנחת, טוב, תיקח לי קורבנות וכולי. אז הוא מקשה על זה. ועוד, איך בכחתו עגלה וכולי, יודיע עליו כי ירשנה. זאת אומרת, מה זאת התשובה הזאת שואל אלשך? אני שאלתי במעדה, אתה אומר לי, קח שלושה בעלי חיים ותחתוך אותם? מה הקשר? ואם על שקראתי מו ברית, אז גם בזולת מקום זה קראתי מו ברית על הארץ. טוב, תדלגו קצת לשורה 30. ועוד, בסוף שורה 30. ועוד אומרו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם הוא שינצלו את מצרים, ואמר זה לנחמת השיעבוד, הייתכן שבשביל רווח מעות השתעבדו 400 שנה? ואתה רוצה לנחם אותי, ידוע, תדע, כי קרי עזרה ברזול עליהם, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. זה נחמה למישהו, שהוא יהיה 400 שנה בגלות ויצא עם כסף.
מה עם כל אחד ואחד בגלות? כאילו, מה אלה שימודו?
עד רבה, זה מה שהוא אומר, תכף. והאם יסבול איש עבדות ועינוי כדי שיתנו לו מעות באחרונה? והלא טוב הוא החירות מכל עינוי בהון. ועוד, כי ההון לקחו בני שילשים היוצאים ממצרים, ובמה נוחמו דור ראשון ודור שני, אשר נשתעבדו ולא נהנו. מי שלקח את הבוכתות זה מי שיצא ממצרים, אבל היה איזה דורות באמצע שסתם צבלו ולא יצאו עם כסף, אז מה הנחמה בזה? ועוד, האם יחסר כסף וזהב לו יתברך שיגלה את בנו בכורו ישראל על בצע כסף?
בארץ ישראל הוא לא יכול לתת להם.
גם, מה, חסר לך כסף, אתה אומר אני אמכור את הבן שלי לעבדות בשביל יצאו עם כסף אחר כך? ולא עוד אלא שיקראנו רכוש גדול כעושה עיקר מכסף וזהב. והם ההבל לפניו יתברך. ועוד, טוב, בסדר, אלשיך זה תמיד מעניין, הוא חושב תמיד על עוד 20 שאלות קשות שאנחנו לא העזנו, זה תמיד כדאי לראות.
יש לי שאלה.
עוד אחת, לא מספיק לנו.
לא, לא מספיק לנו. איפה ההזדמנויות בתוך כל הסיפורים האלה שלא להגיע לגלות?
הנה, בדיוק רציתי להביא לכם מקורות שלא תגידו שאני ממציא את הרעיון, שהרי לכאורה מה שאומר עלם בצדק זה, רגע, יש פה עוד קושייה שאנחנו התעלמנו ממנה, אתה פה חתכת את הבחירה מהעולם, והודעת שמעכשיו, 400 שנה גלות, זה מוכרח. זה, אני אומר, מה עם כל הסיפורים היפים על האפשרות לשינוי והאפשרות להתחדשות, והנה, הקדוש ברוך הוא מודיע קבל עם וידה, ירידה לגלות.
לדבר על זה שהם לא יישארו 400 שנה.
נכון, הוא שאלה את זה גם על שייך. בסוף הם היו רק 210. טוב, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל בטיול. אז מה?
למה
אברהם צריך לדעת מזה? שאלה טובה?
כן, למה את עולת עתידה שבעוד כמה שנים?
טוב, חכו רגע, אתם שאלתם 20 שאלות פעם קודמת, הבאתי תשובות, הם רוצים להוסיף לי עוד? עשו לי חיים קלים.
לא,
בטח, כל פעם שקוראים את זה יש עוד שאלות. עכשיו אנחנו רגע במנה השנייה. אני אוהב את המנה הראשונה במסעדה, יותר טעים מהמנה השנייה, אבל עכשיו אנחנו במנה השנייה. זה התשובות, לא השאלות. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר. תשובה ראשונה שחשוב שתכירו, למרות שאנחנו לא, דווקא לא נהפוך אותה לעיקר, מובאת במסכת נדרים. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מה שמסתתר בתוך השאלה שזה עונש. זאת אומרת,
זה לא מסתתר, הוא אומר את זה מאוד,
כן, הוא אומר מסתתר, כי זה לא מסתתר, אבל יש, זה לא מובן מאליו להבין שזה יוצא מזה שזה לא היה מוכרח. לפי זה הגלות לא הייתה הכרחית. אם אברהם היה אחרת, אז לא היה גלות, זה הסיפור. אז אם אברהם היה אחרת, אז הם נותנים פה שלושה הסברים למה ירדנו לגלות בגלל אברהם. מפני, מה נעשה, גמרא, תביא, שלא תגידו, זה איתי עם הרעיונות וזה, זה לא אמונת פשוטה. הרבה פעמים אנחנו לא לומדים מדרש ולא לומדים חז"ל, הם הרבה יותר קיצוניים מאיתנו, הם לא עושים הנחות לאף אחד. תשובה ראשונה, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. כשהוא יצא למלחמה בארבעת המלאכים, הוא השתמש בתלמידים שלו. והיו תלמידי חכמים, ואתה השתמשת בהם שימוש חול. כמו שאסור להשתמש בנרות, אלא לראותם בלבד, אתה השתמשת שימוש חול בתלמידי חכמים, הוצאת אותם למלחמה עם סדום. זה הסבר ראשון. הסבר שני, שמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, במה עדה כי יירשנה. ההסבר השני זה, במה עדה כי יירשנה, שהפריז על מידותיו. מה זה הפריז על מידותיו? אפשר להבין בכל מיני צורות, אולי
פיקפק.
אז זה נשמע כמו פיקפק, אבל כשהוא אומר הפריז על מידותיו, זה לא בדיוק פיקפק. הוא אולי הגזים עם הנקודה הזאת של, שאחרי זה רואים את זה גם בסדום ועמורה. אנחנו כבר ראינו את זה? לא, עוד לא. בסיפור שלנו. אחרי זה רואים את זה בסדום ועמורה, את שהוא רואה לנכון לדעת ולהבין למה. ולהקשות קושיות על השם, אז זה מידתו של אברהם, אבל אולי צריך להבין שהוא הגזים.
אתה יודע, בנקודה זו הוא היה יותר מדי שכלי, ולא מספיק
רוחני,
ואז
התאמץ. למה שכלי?
כי הוא משתמש ברציונל.
אז אפשר לחתוך את זה, את חותכת את זה לזווית של השכלי, אני חותך את זה יותר לזווית של לא נתן אמון.
אבל זה יפריד למידותיו של הקדוש ברוך הוא, לא מידותיו של עצמו.
אז לכן יכול להיות שצריך להבין משהו אחר, לא להפריז על מידותיו כמו שהסברתי, אלא שהקדוש ברוך הוא יש לו מידה של שתי דרכים. אחת, שהוא מוכן לשוחח עם בני האדם בצורה כזאת, או הסבר אחר שאפשר להציע זה שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לפי זכות. אז אברהם מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא לפי רגע. אז תסביר לי איך זה עובד לפי זכות, עוד מעט אנחנו נראה את זה במפרשים, ופה זה לא עובד לפי זכות. אתה הוצאת את מידת הקדוש ברוך הוא מפרופורציה, איזה מידה? שיש סדר בדברים, וירושת הארץ היא לא בתוך העולם של סדר הזה שאתה מכיר. אבל עוד שערי פירוש להפריז על מידותיו פתוחים. אני רק אומר מה
שאברהם, בן מנשה שמבקש ממנו הסבר, הוא אומר לו
בפורש, בגלל שלא יהיה לי יורש ושרה... את רוצה לסנגר על אברהם? בסדר?
לא, אני לא מסנגרת, אני פשוט אומרת שהיה לו רציונל מסוים בראש אברהם. אברהם היה הוא חשב שבעצם מה שהשם צריך לעשות זה להפור את שרה מיקרה ל...
אז בנקודה הזאת הוא צדק?
בנקודה הזאת הוא צדק, אבל זה שהוא מחשיב את השם, המידה של השם שהוא שם על השם זה תעשה את שרה, הדרך הוא מקטין קצת את השם בזה שזה הדרך, זה הדרך היחידה.
הבנתי, טוב.
שבעצם אם הוא היה רואה את השם קצת יותר ומידות, כמו שהם אומרים, אז הוא לא היה מקטין אותו להגיד לו,
מידות במובן של קטן.
כן.
אני אמרתי, בוא נשאיר את זה פתוח, הפריז על מידותיו, נשאיר את זה שערי פירוש שלכם לא ננעלו. רק מה אני רוצה לתפוס, במה דקי ירשנה, זאת הסיבה לירידה לגלות, לפי הדעה השנייה. הדעה השלישית, רבי יוחנן, ושאל אותי מיכאל אם מצאתי מקור לרעיון הזה, אז הוא אומר משהו דומה לרעיון שאלינו באחד השיעורים הקודמים. רבי יוחנן אמר שיפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. שהיה הזדמנות להכניס נפשות תחת כנפי השכינה, ואברהם לא לקח אותה. שזה בתקשורת שלו עם מלך סדום. לא רק רכוש שהיית צריך לקחת, היית צריך להגיד, לא, אני רוצה גם את הנפש. אל תחזיר את הנפש למלך סדום, כי בעצם אתה החזרת את האנשים תחת ממשלתו של מלך סדום, במקום שהם יהיו תחתיך ויכנסו תחת כנפי השכינה, וזה, בשביל זה, לך למצרים. אז בהרחבה אמרתי שסבא שלי פירש שני דברים. זאת הסיבה. את הרכוש לא לקחת ממלך סדום, לך תביא אותו ממצרים. את הנפש לא לקחת, לך תביא את הערב רב. אתה צריך להביא משהו, להכניס נפשות תחת כנפי השכינה, כי יש מקור בגמרא שאומר, לא גלו בני ישראל אל בין האומות, אלא כדי לעשות גרים. אחת המטרות שלך זה, של הגלות, זה שיכנסו נפשות תחת כנפי השכינה. ואם אתה, בגלל שאתה רוצה להיות מין צדיק, נקי, לא יודע מה, אתה לא נותן להם להיכנס, אז לך תעשה עוד סיבוב.
פרוזלית. פרוזלית, כן.
אז בסדר, מופתעים. אז הנה, אז לפי פה,
לפי רבי יוחנן,
צריך להכניס נפשות תחת כתפי השכינה. אתה לא חייב לחלק להם עותקים של הברית החדשה בשביל זה, אבל להכניס תחת כנפי השכינה.
לא, אבל לא, יש הבדל, אנחנו לפני מתן תורה, ואנחנו לפני זה, שעדיין כולם יכולים להיכנס
תחת כנפי השכינה. גם אחרי מתן תורה. אז אני אומר, בואו נשמע את הרעיון הזה.
לא, אבל יוחנן מדבר על אברהם אבינו שלפני מתן תורה.
נכון.
יש לי שאלה, כי אני לא כל כך, בהתחלה לא הבנתי, למה אנחנו צריכים לשלם על זה שלאברהם חסר
האמונה. רגע. אז מה שמקשים גם המפרשים והמהר"ל מפראג עוסק בזה הרבה, הוא אומר, רגע, מה זה? זה כמו החטא הקדמון? זה, יש איזה מישהו שעשה משהו שגם אם תגיד שהוא חטא, זה לא נשמע משהו כמו 400 שנה גלות על הדבר הזה. כל ההסברים האלה, זה עד כדי כך. בסדר, תן לו עבודות שירות שנה.
שתיים ביציאה.
מה, כן, זה, אבל מה, 400 שנה ועוד. מה חטאו בניו שהוא עושה שטויות ואנחנו 400 שנה בגלות. שזה נושא רחב שצריך לדון, כל היחס בין אבות ובנים, וזה גם בהרחבה, זה כל הנושא של חטא אדם הראשון, שאנחנו שומעים עליו הרבה, אז רגע, איזה בן אדם אכל, לא תפוח, אבל נגיד בשביל הציור, אכל תפוח לפני 6,000 שנה, ואנחנו משלמים את המחיר, איזה מין עולם זה?
לאדם, אנחנו מרגישים שאנחנו מתקנים, תיקון, אבל כאן
זה עוד שאלה שאת שואלת מה תיקון, בסדר, הנה חינמי, אבל זה אותה שאלה שיתקנו. מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך לתקן את הברדק של אברהם ושל אדם הראשון? שיתקנו, והוא עוד בא, יבוא אליו אותיו בשלום.
אבל הסבכת לנו פעם שבעצם זה שאנחנו חווים עוד פעם, זה שבעצם גם אנחנו לא עשינו כביכול את אותו דבר ולא תיקנו. וזה נותן, הוא נותן עד הדור הזה כדי שיתקנו את מה שהוא עשה. ואם הם לא עשו את זה, בסוף הם יחקפו, כי הם לא תיקנו.
עדיין הקושייה עומדת. את מסבירה שברור שלא יכול להיות שהבנים יורדים לגלות רק בגלל מה שעשו האבות. אז למשל, הפרשה שלנו זה דוגמה. הייתה גזירת גלות, אבל מצד הבחירה, אם אחרי יוסף לא היו מוכרים את יוסף, אז אולי מגיע למצרים. אז אתה לא יכול להגיד, אני לא עשיתי כלום, איך הגעתי לשם. וכן על זה הדרך כל פעם בכל דור. ועדיין הקושיה עומדת על התדר הזה, שכאילו משלמים על חטאי דורות קודמים. זה מסריח מהחטא הקדמון, והמפרשים עסקו בלהוציא לך את הריחות האלה, ריחות של אני נולדתי בחטא ואני כל זה. בסדר? אז, אבל בכל אופן. אז מה שמציע לנו אור החיים כפתרון לזה, רגע, אז קודם כל אמרנו, זה גם כן סיפור סדום, פעמיים, שתי תשובות קשורות לסיפור סדום, ולכן הסיפור של ברית בין הבתרים מגיע מיד אחרי המלחמה עם, ארבעת המלאכים, והסבר אחד זה פה ממש, במה דק עיר השינה. אור החיים הקדוש מביא פה יסוד שאנחנו ציינו כמה פעמים בשיעורים, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, זה לא סגור. אז הוא מלמד אותנו דרך קריאה בפסוקים, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אתה שומע את זה סימן קריאה. אז חז"ל, ופה בהקשר הזה זה אור החיים, מלמדים אותנו, אל תשמע סימני קריאה, תשמע אם. כמו שהעניינים מתגלגלים עכשיו, לשם זה הולך, אבל זה עוד פתוח מאוד. איך?
פרטות זה למטה.
לא מוכחה. למה מאוד? זה
210. כן, אז בואו תראו. דע כי נתחכם השם לומר כן לגלות דעתו, כי לא לכל זרעו גזר השם עול השיעבוד והעינוי. קודם כל זה לא לכולם. לזה אמר כי גר יהיה זרעך, יהיה לך חלק בזרעך שאינו אלא בגרות, ולא ישתו יין מרורות כל עיקר. תדע שגם מה שאני אומר עכשיו, גם אם זה יקרה, זה יקרה לחלק. ותחתוך את המילים שלי לחתיכות. חלק מהזרע שלך יהיה נתון רק בגירות, שלא יהיה במקום שלו. בלי עינוי, בלי שיעבוד, בלי עבודות פרך. רק שהוא פשוט לא יהיה במקום שלו. גר יהיה זרעך. אחר כך, ואם היה מקדים לומר זרעך גר יהיה וכו', תהיה הכוונה, דרך זה גר יהיה זרעך וכו'. ואין חלק, יופי, תראו בשורה 11. באמצע, וזהו שיעור הכתוב גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זרעך בארץ לא להם ועבדום וכו', וטעם שלא שיער כמה מהעבדות, דבר זה אין לו שיעור, יכולים להיפטר ביום אחד. אתם רואים איפה זה? אז כמה זמן יכול להיות יום אחד? הוא צריך לקרוא לאט את האור החיים, אבל הוא בעצם אומר שבתוך הפסוק גנוז האפשרות להפוך את כל הגזירה הזאת ליום אחד. תקשיב טוב, כשאתה אומר, רגע, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גזר 400 שנה גלות, אז תקשיב טוב, אולי הוא באמת לא גזר. אולי יש שם אפשרות לקצר את זה כמה בהתאם אליך. אם הוא אומר, אם אתה תזכה, זה יהיה יום אחד. וגם זה לא בהכרח עם העינוי והוודום. אלא תלוי. יש איזה, נניח שאברהם עשה משהו שהמשמעות שלו, צריכה להיות גירות ואיזשהו עינוי, תמיד יש את הצורה היפה לעבור את זה והצורה הפחות יפה לעבור את זה.
אבל צריך לעבור את זה, אין אפס.
אבל זה יכול להיות, יש למשל בגמרא כתוב מה זה יסורים, שבן אדם הכניס את היד לכיס, רצה להוציא שקל, יצא לו שניים. אז זה ככה, שיהיה ככה. אתה מבין? ועבד עינום. שיהיה עינוי כזה. תמיד אנחנו מחפשים, גם אם צריך כמו שיש, לא יודע, גיור לחומרה, אז צריך להוציא לך טיפת דם, שלום, תודה רבה. יש אפשרות תמיד, אתה אומר, צריך סבל בחיים, אבל אל...
לא, אבל זה הופך את המשוואה. כאילו, הגדירו 400, עכשיו יש לנו אפשרות אופציה לקצר, או להפוך את זה לפחות עינוי. זה לא הפוך, זה לא... עכשיו יש לך איום של עונש. זהו, יש עונש, ועכשיו יש אפשרות לקבל... כמו
ש... נכון.
חנינה של שנה.
נכון, נכון. אז אתה צודק שברגע שאתה עומד, כמו עם אדם הראשון, כשאנחנו עומדים על גזירת המיטה בעולם, אז עכשיו הפכנו את המשוואה שברור שכל אדם ימות, ועכשיו אולי אם תהיה צדיק, תצא מזה. נכון. אז כשיש עדיין אפשרות בכלל למתק את כל הגזירה, אבל מה שאור החיים מביא לנו זה, אפילו כשאתה מקבל את הרעיון הכללי שאתה תחת אווירת הגזירה, אז תמיד יש אפשרות להמתקות, וזה חשוב תשמע את זה, כי אם לא, אתה כבר אומר, טוב, אז נתקעתי פה בזבל הזה, ועכשיו אני, ככה זה, החיים זה לא פיקניק, וזה חלק מהסבל, והתפקיד שלך זה אם קיבלת גזרה, תצמצם אותה. אל ת...
גם אם זאת גזרה.
כן, גם אם זאת גזרה, תמיד הקדוש ברוך הוא בתוך הגזרה משאיר אפשרויות להמתקה. נכון, נכון. נכון, נכון. אז עכשיו, הנה, אור החיים למשל אומר את זה, ועוד הרבה מקורות.
מה שאתה אומר זה כאילו, 14 שנה זה המקסימום.
כן. רגע, גם 400 שנה זה המקסימום, וגם זה שזה יהיה עם עינוי זה המקסימום. יכול להיות שהם יהיו 400 שנה לא בבית, אבל עורכים בגסטאוס של פרו בכיף. בלי שיעבוד, בלי עינוי. בסדר.
אם אתה אומר ש 400 זה מקסימום, למה לא להגיד? אולי יכול
להיות
להחמיר את העניין, 400
ל-500. אולי, לא יודע, שאלה טובה.
לא, כי...
אז למה אתה אומר? אם אתה אומר וזה פתוח לשינוי, זה פתוח לשינוי, אז מה המשמעות שאמרת בכלל? אני חושב שיש משמעות, כמו שאתה אומר לילד שלך משהו, יש משמעות לדיבור שלך גם אם הוא נתון לשינויים, זה לא כמו לא אמרתי בכלל. זה, יש מציאות נתונה לשינויים, זה לא שאין מציאות, כמו למשל אפשר לעקוף את הטבע, אבל זה לא שאין טבע מלכתחילה. יש טבע, אני רואה. בסדר, אם אני אפיל את הכוס, רוב הצ'אנס שהיא תישבר. אז יש הגזרה באוויר, אבל היא פתוחה. זה לא, זה מאוד דומה למה שבעלך אמר בעצם, שזה לא כמו לפני הגזרה. אחרי שהוא אמר שיש גזרה, אנחנו כבר יש לנו, זה באוויר. לא חייב להיות, אבל התדר הוא יותר...
לא, לפי אורח חיים אין מוצא לביטול, לגמרי.
באור החיים נכון, אבל במקומות אחרים יש גם. הנה למשל, אם תגיד, אפשר למצוא במסכת נדרים את זה, שאם הבנים לא ימשיכו את החטא, בשביל מה מספרים לי את זה? שאברהם עשה ככה ולכן ירדו בה, שאתה אל תעשה את זה. אם סבא שלי היה לו מזה הרבה, אם הבנים ממשיכים להטיל ספק בזכות שלהם על הארץ,
יהיה ספק.
אז הם באותה בעיה. למה אני זכאי לארץ? אולי אני גנב, מה פתאום, במעדה כי ירשנה. אז אתה ממשיך את אותה בעיה. למה זה נחמד לשמוע את זה? זה להבין שזה בעיה שקיימת אצלנו בשורש. עוד מאברהם, אבינו, תמיד היה לו סיבוך, אולי הוא לא זכאי לארץ, מה פתאום, אולי זה לא שלו, אולי זה כן שלו, אולי זה נותן איזה נחמה להבין שזה סוגיה מרכזית בזהות שלנו, מתמיד. כן. אז טוב, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון אחר, מעל שך. בסדר, זה כיוון אחד.
דרך אגב, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו את הכוח לייצר ולנו לשנות. אין לנו את הכוח לייצר. הוא יכול לייצר גזירה, אנחנו יכולים לשנות את הגזירה. אנחנו לא יכולים לייצר יש מאין.
אז בוא נראה. דווקא אני רוצה להגיד, לא לייצר, אבל יותר כוח ממה שנדמה לנו. וזה הכיוון שאני יותר רוצה ללכת אליו היום. זה כיוון אחר. מה אברהם שואל? במה ידע כי ירשנה? הוא לא שואל ספקות באמונה על הקדוש ברוך הוא, שואל שאלה אחרת. הוא שואל משהו כזה. אתה אומר לי שהארץ שלי מצוין, אבל אתה אומר לי שהארץ שלי במסגרת הכללים המוכרים בעולם, שאם אני זכאי, אז היא שלי. ואם אני לא זכאי, היא לא שלי. ככה זה נורמלי. זה מידת הדין בעולם, זה סדר נורמלי של סיבה ותוצאה. אברהם לא מבסוט. הוא אומר, אני רוצה שתיתן לי הבטחה שלא קשורה לזכות. אני רוצה ירושה מוחלטת. לא שתגיד לי שתזכה, אבל אני רוצה שתבטיח לי מעכשיו, שלא משנה מה אני אעשה, זה שלי. תוריד את התנאים. זה מה שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תלך, אז זה יהיה ככה וזה, אבל הוא עוד לא אמר לו, מה שאנחנו כבר קוראים את זה כאילו מההתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו זה שלך בלי תנאים. אבל לא, הוא אמר לו לך לך מארצך ואשחק, כל פעם אתה תלך ואני אתן לך. זה נורמלי, זה קשר בריא ונורמלי עם הקדוש ברוך הוא שיש קשר בין מה שאתה עושה למה שאתה מקבל, ככה זה גם הארץ. ואברהם מבין בצורה נורמלית שנתנו לו את הארץ, אבל אם בניו לא מתאימים לארץ אז הם לא זכאים לארץ. גם הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה אחרי זה בברית בין הבתרים, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. שהעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, כשהאמורי לא יזכו בארץ. עכשיו הם לא עשו שום דבר שמצדיק את זה שאני אוציא אותם מארץ. אז המבנה של קשר של אם אז. אפשר להבין את זה גם בעבודת הנפש, אם אז. בסדר? אני נחמד לעצמי אם התנהגתי כמו שאני מצפה, וכו'.
אבל אברהם הוא איש של צדק, אמרנו מקודם.
אז הוא רוצה לעקוף את הצדק, זה ההצעה שלי פה, הוא רוצה לעשות הולד למידת הצדק.
למה הולד? אולי זה הצדק שהוא רואה בו.
טוב, בסדר, זו צורה אחרת להגיד אותו דבר. בואו נראה את זה בתוך האלשך. ועל זה השיב ואמר במה דקי ירשנה, לא מה. הנה, אם כשתיתן אותה לזרעי, יימשך קיומה עד אחר התחייה, מובטח יהיה בזה. אך במה עדה שבינה ובינה לא יובדו ברוע בחירתם באורך הזמן, לא יאבדו ברוע בחירתם באורך הזמן. איך אני יודע שהבנים שלי לא יעשו שטויות אחרי שאני הולך, ויאבדו את הארץ? הם יעשו, התנהגו לא יפה במחסומים וזה, יאבדו את הארץ. איך אני יודע? ומה גם בין הגויים, באופן שתיפסק מציאותם מן העולם? בכלל, אתה שולח אותם לבין האומות, אולי הם ימותו. אז מה, אתה מבטיח לי הארץ ובסוף הבנים שלי יובדו בגלות? אז איך אני יודע? זה שאנחנו בינינו הסתדרנו, זה יפה. אני רוצה לסגור את הפינה גם לבנים שלי. ומה גם בגלויות שנרמזו לו בעניין המלאכים, כמדובר למעלה, ויבטל עניין חינה, גם לי, גם להם לא ירשנה. טוב, אז מה מציע לו הקדוש ברוך הוא? מה שהפסיק באומרו יפה תודה, בין הוראת המלכויות להוראת גיהנום, הלא הוא כי זה דרכו התברך לבלתי אחלית הרע העתיד. שמעתם?
לא.
עוד פעם, שורה 22, על שייך עכשיו, לא ארוח חיים. זה דרכו התברך לבלתי החליט הרע העתיד. הדרך של הקדוש ברוך הוא זה לא להודיע בצורה מוחלטת שיהיה רע. אין דבר כזה. זה דרכו. על דבר חופשיות הבחירה, כי אפשר יבחרו בטוב ותיבטל הרע. כן. ואילו לא יזכיר רק עניין הצרה העתידה, יהיו מוכרחים במעשיהם. על כן אמר לו התברך בשורה 24, הנני שם לפניך ארבע גלויות וכולי שתבחר בם. אני לא הבאתי לכם את כל האלשך, אבל בגדול מה שאומר האלשך זה ככה, תשמע. מצוין. אתה רוצה הבטחה מוחלטת? אז חכה. אני הולך שנייה, אני מביא את החוזה של ההחלטות מוחלטות, של הנתינה מוחלטת. בינתיים היה לנו חוזה כזה של אם אז. אתה מתעקש? שאתה רוצה חתימה, רגע. אז יש חוזה כזה, גיהנום או גלויות? תבחר. שניהם זה הצלה מאובדן הארץ. אם בן אדם עושה שטויות באופן נורמלי, אתה מחליף אותו. אז, אבל אם אתה מסכים פה לחתום בשביל הבנים שלך על אחד משניים, גיהנום, שמנקה אותם מהשטויות שלהם, ואז הם בכל זאת זוכים. או גלות. מה אתה מעדיף?
מה ההבדל?
גיהנום זה אני עושה, וגלויות זה האומות.
אבל מה ההבדל?
זה מה שאני אומר. גיהנום זה אני עושה, וגלות זה האומות עושים. אבל, איך שלא יהיה, יש כמו, לא יודע, נתנו לך את התפקיד בצורה מוחלטת, רק שלא יודע מה, אם אתה לא מתאים, אז יסלחו, ישבו אותך לסבב השתלמות בתפקיד. אבל לפטר אותך לא יפטרו אותך. אבל בשביל זה צריך שבאמת, עכשיו זה מסביר בצורה כזאת, שבאמת גלויות זה לא עונש, זה הזמנה של אברהם. זה בכלל לא עונש, זה הזמנה של אברהם.
זה לא הזמנה, זה מה שנשאר.
אברהם מבקש ברית ללא תנאים. זה החידוש של אברהם, לא של הקדוש ברוך הוא. אם ככה, במה ידע כי ירשנה, שאתה מבקש ירושה מוחלטת, אז בוא בבקשה תחתום לי על הסכמתך לרדת לגלות של 400 שנה בשם בניך.
לא, לא רק הגלות הזאת, גלויות.
נכון, נכון, אבל בשלב זה, לא, לא, מסתתרות פה עוד גלויות, בשלב ראשון 400 שנה. של הגלות הזאת, דהיינו, קבל בהסכמה לרדת לגלות. עכשיו, אתה יכול לבחור גיהנום במקום. כי אנחנו ראינו בפסוקים, וזה מאוד חשוב לראות, שהדברים של הקדוש ברוך הוא באים בתגובה לשאלות של אברהם. אז אתה יכול להבין את זה כעונש, אתה לא האמנת מספיק. פה זה כיוון אחר להבין, אבל ודאי שזה בתגובה לדבריו של אברהם. אם אברהם לא היה אומר במה ידע כי ירשן, ההנחה היא שהסיפור הזה של ידוע תדע לא היה יורד לעולם. ומכיוון שהוא אומר, אז אני אומר, זה הזמנה. אברהם מזמין צורת קשר חדשה עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אבל אם ככה, אז אני רוצה להכניס לך פה לסיפור, סוגיית הגלות. מה זה אומר להיות אברהם אבינו ולקבל הבטחה מוחלטת? זה להסכים לרדת לגלות מרצון. זה לא עונש. אתה יכול להיות פה בארץ, ואם כן, אם לא. אבל אם אתה רוצה ברית מוחלטת על הארץ, התנאי הוא הסכמה לרדת לגלות.
למה?
זה לא עונש, זה לא עונש ברמת אברהם. אבל זה עונש ברמת אותו דור שיום.
זה עוד שאלה. זה עוד שאלה שצריך לשאול. אני חושב שגם עלינו, באיזשהו מקום, יש נקודה שאתה מסכים מחדש לקבל עצמך את הברית. זאת אומרת, אתה מסכים לרדת לגלות מרצון. או אתה מסכים לזה שהייתה לך גלות. או אתה... יש עדיין בחינה של גלויות שאתה צריך להבין שחלק מהמהלך של אברהם בעולם, כולל גלות, בהנחה שהוא רוצה את הסיפור הזה של ידוע, לדעת ירושה נצחית, זה כולל גלות ואתה צריך להסכים לזה. חלק ממה זה להיות יהודי זה להסכים לקבל גלות מרצון. תכף, אנחנו בונים פה את התזה, אבל קודם כל אנחנו מורידים את הרעיון לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בוא נחתום על ברית, אני איתך, בוא נחתום על ברית חדשנית, לא היה דבר כזה בעולם, זה עושה זעזוע בכל העולמות, שאתה תהיה בארץ הזאת בלי תנאים. זה חידוש, אנחנו היום אומרים את זה כאילו זה סבד סוע, כן? זה ברור, נו מה, לא. זה בכלל לא מובן מאליו, הדבר הכי נורמלי הוא שאם אתה ראוי, אתה זוכה לארץ, ואם אתה לא ראוי, אתה לא זוכה, מה זה שלי?
אני לא צריך להבין מה המשמעות של כל הברית הזאת, אם בכלל יש לה תנאים, אני לא צריך להבין איך אפשר לחשוב שהברית הזאת יש לה תנאים, אחרת זאת לא ברית.
רגע, חכו, בואו נבנה את זה שנייה. שנייה, אנחנו מגיעים לשם, בונים את זה. אבל אתם מבינים מה אני אומר? אברהם מבקש משהו שהיום אנחנו רוצים לחשוב שהוא נורמלי, הוא לא נורמלי. אברהם מבקש קשר לא מותנה עם הארץ, ואם אתה מתנהג כמו איזה בהמה, אז תזכה בארץ, מה הקשר? אתם מבינים? בסדר, בוא תהיה פה שליח שלי עם בית מקדש וזה. הציפייה הנורמלית של האומות, ובצדק זה, בוא נעשה מכרז. מי מתאים, יקבל, מי לא מתאים, לא יקבל.
וגם כשהוא יקבל, הוא יכול לצאת.
סליחה.
לא, זה גישה של הקדוש ברוך הוא.
מי מדבר ככה? ילד רוצה לקבל מה שרוצה, בלי תנאים. מבוגר, זה מה שהוא אומר.
בסדר, זה מה שאני אומר. אני אומר שבאמת המצב הנורמלי, הבוגר הוא, בוא נעשה מכרז. מה זה, מכרז מחור? אתה מראש איזה, ואם אתה לא מתאים. כן. אבל מה זה ילדותי? אבל עכשיו, במסר שלנו היום, לילדים שלנו ולכולם, אנחנו מוסרים את הגישה הילדותית, שאין שום קשר לזכות. אתה יהודי, זה שלך, נכון? כזה. זה שלי, לא משנה מה, זה שלנו, זה שלנו, מה זה שלנו? אתה, מה הקשר בין איך שאתה נראה לשלנו הזה?
אבל זה הולך עם חינוך, זה לא הולך, סתם זה שלך וזהו.
אבל האם את מוסרת לבנייך, זה שלנו אם? זה המסר שלך ל... אתה מוסר, זה שלנו. אז מה שאני אומר זה שעד לברית בין הבתרים, זה היה רעיון מאוד מוזר להגיד, זה שלנו נקודה. גם אברהם אומר, במדע, אם הבנים שלי יחטאו, זה לא שלהם, נכון? זה מה שאברהם, אתם רואים פה שעל שייך שם בפה של אברהם, את הרעיון הנורמלי הזה, זה רעיון הרבה יותר נורמלי. כן?
ממשך להבין.
שמה?
אני לא צריך להבין הפוך בכלל, לא צריך להבין שיש משמעות.
אני אסביר אולי מההתחלה. בשביל מה הוא שלח אותו לארץ? לא דנו, זה איזה מין נעלם כזה שלא דנו בו, אבל יש לאברהם אבינו משימה בארץ, שהקדוש ברוך הוא רוצה כנראה שזה דווקא יהיה בארץ, ושם הוא יעשה גילוי שכינה, ושם הוא יקרא בשם השם, ושם זה. עכשיו, הוא מזמין את אברהם על סמך מה? יש לנו בעיה עוד ראשונית, שהאומות והשרים והמלאכים בכתרוגים גדולים על זה לכל אורך חייו של אברהם, כי לכאורה בפסוקים אברהם נבחר בלי שום סיבה.
לא, כי הוא חיפש את השם.
זה במדרש. אבל, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל יש משהו, מה חיפש? שלום, לך לך מארצך, אתה בחרת באברהם כי ככה, מה זה ככה? בוא נעשה מכרז, אתה נותן לו ארץ, בוא נעשה תחרות רצינית, מי ראוי, מי לא ראוי, מה זה? כי ככה, כי יש לו סגולה, מה זה הסיפורים האלה? אז האומות מקטרגים על זה, והמלאכים מקטרגים על זה, אומרים, למה בחרת בו? וכל זמן שאברהם יפשל, זה יהיה בפה של האומות ושל השרים, טענה, להגיד, אתה רואה, טעית? מה הקשר, הבאת אותו לפה, מה הוא קשור לעניין? בסדר, אז המשימה... והקשר לארץ וכל זה, זה צריך להיות מותאם אתה יודע, מה אתה כמו איזה אדמור שמוריש את האדמורות לבן שלו בלי קשר עם הבן שלו מתאים לזה, גם הבניו של אברהם, הזמנת את אברהם זה בסדר, מה הקשר לבניו של אברהם? נגיד שאברהם היה כזה צדיק, למה אתה יורש את הארץ שאתה לא אברהם?
אז כי המשחק כנראה לא בין אברהם והאומות, המשחק בין הקדוש ברוך הוא והאומות.
עדיין, יש להם טענה, ואתה תראה באתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, תראה ברשי, הוא אומר, סוף סוף יש לי מה לענות לאומות. הקדוש ברוך הוא אומר, במדרש שם, שעד סוף עקדת יצחק, כאילו הקדוש ברוך הוא אין לו מה לענות לאומות, כשהם אומרים לו, למה בחרת באברהם? והוא אומר תודה רבה לאברהם, שאחרי העקדה סוף סוף הוא יכול להגיד להם, אתם רואים? אבל עד אז, אז אני רק, הנקודה הזאת שהקטרוג הזה הוא נורמלי, הוא הבריאות של העולם, אנחנו המשונים, שרוצים להגיד שזה לא קשור להתנהגות. הנורמליות היא קשר להתנהגות, ואברהם מבקש פה לשבור, לזעזע את העולם, להגיד, אתה תיתן את הארץ הזאת לבנים שלי בלי שום קשר, אתה לא עושה להם מבחנים, כלום, זה שלהם נקודה.
איפה אתה רואה את הקשר להתנהגות לפני זה? אני לא רואה שום קשר להתנהגות, ואני לא מבין שיכול להיות ברית בין הבתרים תחת קשר של משהו. לא רואה זה בפסוקים בכלל, הוא אומר לו, אתה תקבל את הארץ הזאת.
אז בוא נמשיך, מה זה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם? זה עוד לא נגמר, עוד לא ירדה הגזרה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אחרי זה יש סימן שאלה. תרגישו את הדבר נבנה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, מה אתה אומר? הולכים על זה? אם תראה בפסוקים, קריטת הברית נעשית אחר כך, כשאברהם אומר בסדר, ואז הקדוש ברוך הוא גם חותם על הברית, כמו שנראה עוד מעט, ואז זה נכנס לעולם. אבל הידוע תדע כי גר יהיה זרעך, זה שאלה לאברהם האם הוא מסכים. מה אתה אומר? אתה מסכים שבניך ירדו לגלות 400 שנה?
כאילו עדיין רוצה להותלו?
השאלה היא, האם אתה מסכים? האם אתה מסכים שבניך ירדו לגלות 400 שנה בשביל הסיפור הזה? בואו נראה עוד קצת, בסדר? שורה 29. שורה 29. ביום ההוא שבטח לב אברהם והאמין בו התברך, אז גם הוא התברך עשה את שלו והכרות עמו ברית. זאת אומרת, יש פה מהלך דו צדדי שנעשה, שאברהם שואל שאלה, והקדוש ברוך הוא נענה לו ואומר לו, תראה, בסדר, בוא נכרות ברית. ברית זה פצצה. ברית זה אומר, בלשון חב"ד, למעלה מטעם ודעת. זה כמו חתונה. זה לא כל עוד נחמד לנו, אנחנו פה, לא נחמד לנו, אנחנו לא פה. אנחנו פה. בסדר, יש גירושים, יש זה, אבל בלכתחילה, ברית זה אומר, אנחנו פה נקודה. זה מה שאברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא פשוט חושף לו את הכתובה. אומר לו, תנאי הברית, בוא נדבר, לפני שאנחנו קורטים ברית, בוא נראה על מה זה עובד. זה עובד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לך להיות איתך בקשר ועם בניך, לא גם אם יעשו שטויות. התנאי הוא שאתה מסכים לרדת לגלות. למה? אני כבר עושה קצת...
של הגגוין, של הברית.
אז אפשר ככה. אפשר
אם אין לך תשוקה למשהו, אז אתה לא רוצה אותו ממש. רק בגלות. הנה, עובדה שיש אנשים שחיים היום בארץ ישראל, לא יודעים אפילו להעריך את הזכות הזאת.
אז צריך עוד סיבוב.
עוד סיבוב, אנחנו כל הזמן... גם אנחנו בעצמנו, הברית עם הקדוש ברוך הוא, אני אראה את זה בגלות אחרת. הנשמה שלנו, כרגע היא בעולם הזה, מחוברת גם לעולם הבא. כשהיא לא בעולם הזה, היא הולכת עוד סיבוב, נכון? היא צריכה לרדת למצרים, לעולם הזה, כדי להתגעגע למה ש...
כן, אז זה אותו רעיון, רק יש לנו שני כיוונים אחרים למה זה טוב. אני כבר קופץ רגע לסוף. למה הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגלות? מה הקשר? יש לנו שתי תשובות שאנחנו נראה אותן בהמשך. תשובה אחת, יותר אני מחבב אותה, לקדוש ברוך הוא יש יהלומים שם. אז אני צריך שתביא לי אותם משם. אבל מכיוון שאתה מוכן...
כן.
אבל מכיוון שאתה יורד למשימה מאוד מסובכת, לצלילת עומק ב-300 מטר בלי בלונים, אז אני שם לך חבל. אבל מכיוון שאתה מבקש ממני את עומק הברית, אני אגלה לך את עומק המשימה, מה שעוד לא חשפתי עד עכשיו, וזה בגלל שאתה ביקשת. אתה מבקש עומק הקשר, אני אגלה לך את עומק המשימה. עומק המשימה הוא שאני לא רק קראתי לך לבוא לארץ ישראל, אני צריך שתאסוף את כל הדברים בעולם שקשורים אליי. זה נקרא בפנימיות ניצוצות הקודש. יש דברים שלי שנמצאים בגלות ואני צריך שתאסוף אותם. זה לא קשור אליך ולא לחטא שלך, זה משימה בשבילי. השאלה אם אתה מוכן לעשות את זה בשבילי. כן, אני צריך שליח. כן, משהו כזה. נכון, ולכן מכיוון שזה כל כך משוגע, הקדוש ברוך הוא שם את זה לבחירתו של אברהם, הוא צריך להסכים לפני זה. הקדוש ברוך הוא מספר לו את זה, את שומעת, למה אתה צריך לדעת מזה? כי בן אדם ראוי לו שידע על החלק הזה במשימה, וידע על מה הוא חותם, והוא יכול להגיד תודה רבה, אני חוזר לאור כשדים עכשיו.
זה הרכוש הגדול.
שמה?
כן. זה מה שהוא אוסף.
כן. הוא אוסף את ניצוצות הקודש. ברור שאתם תרוויחו מזה גם. כמו שאמרנו, שכשאתה מביא את בת המלך, בדרך כלל נותנים לך להתחתן איתה.
לא אוהב את הטריק. לא, למה? זה מאוד טריקי. מה, הוא... אם לא היה אומר לו כלום, הוא לא היה מגלה לו, הוא היה שולח אותך לגלות בלי...
לא, 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 הוא לא היה שולח לגלות ולא היה ברית, כלום.
אז לא היו ניצצות והוא היה משאיר את הניצצות שלו בגלות?
הוא היה מחכה למישהו אחר שישאל.
מה הוא היה? הוא היה מחכה למישהו אחר שיסכים.
שישאל, שיבקש.
אבל הוא הבטיח לו הרבה לפני זה, הוא אמר לו הרבה לפני זה שהוא ירש את הארץ.
אבל לא ירושה. הוא אומר שהחידוש זה המילה ירושה. שירושה, בסדר, אתה תסכים, לא תסכים, זה הנקודה של ירושה. לילות מוחלטת, זהו, נצחית. לא אני אתן, אבל אם תחתאו תצאו משם. עכשיו, מה שאלון שואל, בצדק, וזה מטריד אותנו, זה הנושא של התערות הדלטטה. וזה, אנחנו נראה את זה מלא פעמים בפסוקים. יש דברים בהשגחה של הקדוש ברוך הוא שיורדים רק כאשר ורק בגלל ורק בזכות הבן אדם מבקש אותם. ואם הוא לא היה מבקש אותם, זה היה נשאר, נסתר, לעד ולעולמי עולמים. ככה זה. הברית יורדת, 13 מידות של רחמים יורדות ככה, הכל יורד ככה במה שנקרא התערות הדלטטה, התעוררות מלמטה. אם אברהם אומר במה ידע כי ירשנה, מתחיל המהלך הזה. לא אומר, אין. זה נשאר בסוד עד שיבוא מישהו אחר שיגיד במה ידע כי ירשנה. זה המשחק.
אבל הדיל הזה של הגלות כנגד ההבטחה הנצחית, זה רק על גלות מצרים או בגלויות?
אז אני אומר, חז"ל באמת ראו בתוך זה גם את הרמז...
אותי.
זה כבר הגלות פה. חז"ל ראו בתוך זה את האפשרות גם לגלויות אחרות, אבל לכתחילה הייתי מציע שאפשר לסגור את זה בבום אחד. בסדר, נוסעים ככה. בקיצור, אז... לא, לא. אוי, ממו. אתם איתי? בסדר, איפה הייתי בכלל? לא זוכר.
אבל אין בו גם את ההיבט הזה שבעצם זה שהוא מבקש בעצם כבר את הרשות להוציא לגלות כדרך להניש על המשך דרך שאפשרי שהם יחטו.
אז פה אלשיך אומר משהו כזה. קודם כל המילה הזאת עונש, יש לנו הרבה מה לנקות בנפש שלנו מהמילת העונש. אנחנו עונש, כשאנחנו מענישים את הילדים שלנו, אנחנו בעצם דוחים אותם. אנחנו רוצים להראות להם מה זה. וכשאנחנו שומעים את המילה עונש מהקדוש ברוך הוא, זה מתחבר לנו למה שאנחנו מכירים בנפש שלנו, שזה אני אראה לך מה זה.
גלות זה לא עונש?
אז בכלל כל המילה עונש בתורה היא לא מה שאנחנו עושים לילדים שלנו, זה משהו אחר. זה דבר שבאמת מלא אהבה, ואתה כשאתה מעניש את הבנים שלך, אתה לא אוהב אותם, אתה כועס עליהם. זה דבר מלא אהבה שמטרתו לשחרר אותך מהקלקול שבנפשך. יש תורה של רבי נחמן שהוא אומר, הרחמנות הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם זה להוציא אנשים מהאבונות שלהם. זאת אומרת, כשאתה בתוך האבון שלך, אתה סובל. ומכיוון שהוא מרחם עליך, אז הוא נותן לך משהו שיכול לשחרר אותך מהלופים של עצמך. וזה מה שבכלל קוראים עונש. אז על זה אומר אלשיך, נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לו פה מראש את האפשרות שאם בניו יחטאו, אז יש דרך לשחרר אותם מהשטויות שלהם. וגם מה זה יחטאו, יחטאו. גם את זה צריך לשחרר מהשטויות שיש לנו במערכת, איך אנחנו תופסים חטא. והגדרנו את זה 20 פעמים בשיעורים. כן? שהחטא הכוונה להיות הם, להיות נאמנים לעצמם, לגלות אלוקות בעולם, וחטא זה לזייף את עצמם. לא שאתה לא עושה מה שאלוהים רוצה, אז אני אחטיף לך כל ה... נו, כל השטויות שאנחנו סחבנו על עצמנו, אבל כן. אבל
מה ש... סחבנו בנוצרים מאוד.
אולי
אל
תשתמש
במילה
אחרת, אבל אולי
זה
משהו
של עונש או סוג של,
זה 400 שנה, בוא נלך, תגיד לי, אני שואל ככה, האם אנחנו באמת, אנחנו לא רוצים לעשות את הדבר הטוב בעולם, אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים ושיעזבו אותנו בשקט, אבל מי שמתחיל באמת לרצות להיות אמיתי ולהיות הוא, לפעמים הוא מבין שזיקוחים גורמים לו להיות הוא. יש דברים שאתה עברת בחיים שבדיעבד אתה אומר סוף סוף בגלל הבומבות האלה נהייתי אני. זה לא היה עונש. לפני זה אני הרשיתי לעצמי לא להיות אני, ואני קיבלתי כמה בומבות ונהייתי סוף סוף אני. אז זה המתנה שמאחורי הביטושים והיסורים. כשאתה רוצה רק שיעזבו אותך בשקט, ורק לא יהיה עימות ולא יהיה קונפליקט, אז באמת, אז אתה אף פעם לא תאהבת את הגלויות שהקדוש ברוך הוא שולח לך, אתה תמיד תכעס עליו, כי הוא הפר לך את השקט. אני רציתי לשבת בשקט והוא הפריע לי. אבל הקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו בעומק, לא מעוניינים לשבת בשקט, אנחנו מעוניינים להיות אנחנו.
השאלה זה... אלה חושבים שכבר חטפנו מספיק בומבות, וכאלה שחושבים שאנחנו לא צריכים לקבל עוד כמה בומבות ולהישאר עוד בגלות עוד כמה שנים.
אז השאלה פשוטה, האם אני אני? זה כדאי שנתחיל לענות על זה, האם אתה אתה בשלמות? עוד לפני שאתה דן, אם אני לא אתנהג יפה, יענישו אותי.
כעם או כבן אדם?
גם. אני קיבלתי על עצמי, סבא דיבר על כעם, ואני ראיתי שבסוף העם הזה זה מלא אנשים פרטיים שצריכים לשאול את השאלה הזאת באופן אישי. אז אני קיבלתי על עצמי החלק שלי במשימה, זה לעורר אנשים לשאול אותה, את עצמם באופן האישי, האם אתה אתה?
כן, אבל אתה אף פעם לא יודע, כי אתה לא יודע מה הבומבה הבאת, לקש אצלך עוד...
אתה יכול להיות עוד יותר אתה.
אז הפטנט של אברהם, הפטנט של אברהם הוא תקדים תפילה לצרה, דהיינו, תשאל את עצמך מי אתה ותהיה מחויב לזה לפני שקיבלת בומבה. אנחנו עושים את זה אחרי שקיבלנו, אבל אומרים טוב.
זה לא קיים.
קיים.
זה לא קיים בכלל.
זה קיים, הנה, אתה הולך עושה יוגה. יצא. אתה הולך עושה יוגה, אתה עושה כל מיני דברים. אתה שואל את עצמך מי אתה, מה?
לא, אבל אתה...
ואתה
החלטת שזה לפני בומבה.
בסדר, אז אני אומר, אתה יכול לחסוך חלק מהבומבות אם תשאל את זה לפני זה. מה שקורה זה שאנחנו נוסעים, לא הולכים לטיפול 10,000, האוטו מתחיל לעשות בום 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 בום, אנחנו הולכים לעשות מוסך. יש פטנט אחר, תעשה טיפול תקופתי במוסך, יחסוך לך לפחות חצי מהעניינים, וגם לא תתקע באמצע הדרך.
כן, זה בסדר.
עדיף, עדיף מוסך חברה. אתה צודק, ברור שהמציאות היא שהרבה מתעוררים דרך הבומות. מה אתה מנסה? כמה שיותר לשאול את עצמך את השאלה הזאת לפני. זה גם לא עונש, אנחנו חווים ש... אין לנו כוח לשאול את עצמי מי אני, ואז אני מקבל בומבה, אז אני אומר, טוב, בסדר, אני אשאל את עצמי מי אני. זה כיף, זה מעולה, זה מה שאתה רוצה, אתה לא סובל ככה.
גם רמרה רצה את זה, גם רמרה רצה שקט, כשבמדע הקירה שינה, זה שאלה של שקט, אני רוצה שקט
מפתיל,
לא רוצה שיהיה...
נכון, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר גמור, תסכים לרדת לגלות.
לא, הוא אומר לו, זה לא קיים, אין דבר
שקט. זה הפירוש אחר, שאתה עולה, אני מציע משהו אחר, הוא אומר לו, מצוין, אתה תזכה לזה, אם תסכים לרדת לגלות.
זאת אומרת שתיכנס
לניסיונות,
מרצון,
כן.
אבל תיכנס
לניסיונות.
כן. מה שאומרים
יעקב, וישב יעקב. כן. אז עכשיו, אחרי שאברהם אבינו מסכים לקבל את זה, אז מה זה הסיפור הזה של חיתוך החיות? אז הם מביאים מירמיהו למדלד, שזה דרך קריטת ברית. בעצם הקדוש ברוך הוא מה עונה לו? למה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, במה ידע כי ירשנה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את החיות האלה, תחתוך אותם באמצע, תעבור באמצע, הוא אומר לו, זה פשוט... מה שאומר פה המלבים מיד אחרי זה, שמי שהיה מצוי בעולם העתיק היה ישר מבין, קורטים ברית, כאילו לא יודע, כמו היה אומר לך, בוא, תתקשר לאורך דין, בוא נחתום, זה השפה המובנת, בוא הולכים לאורך דין.
אגב אומרים כריתת חוזה.
נכון, כריתת ברית, כי זה, אז הוא אומר בסדר, אין בעיה, בוא נחתום חוזה. עכשיו, מה שמלהיב בסיפור הזה, זה שהקדוש ברוך הוא, גם חותם על החוזה. ועכשיו אתה יכול, נגיד את זה בצורה גסה, לקחת אותו למשפט. אתה חתמת שאתה מוציא אותנו מהגלות. אתה חתמת ש... אז בבקשה. ויזכור אלוהים את בריתו. עם ישראל אחרי ככה וככה שנים צעקו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, אתה זוכר מה כתוב בזה? זמן להוציא אותנו. כן, שומר הברית, מה אתה אומר לו? אמר לו, אתה חתום. מתי זה התחיל? פה.
המשפט התחיל, מ-400
ו-210. אני אומר, זה התחיל הנקודה שהקדוש ברוך הוא מחויב לאברהם מפה. עד עכשיו הם היו במערכת יחסים בלתי מחייבת, אפשר להגיד ככה, הם היו בדייטינג. עכשיו, בגלל שאברהם מבקש, הוא אומר לו, די, עד מתי אני לא יודע איפה אני נמצא ומתי תלך.
תביא את הבת.
כן, בדיוק, תביא את הבת. בסדר. אז לפיד האש שעובר שם בסוף בין הגזרים, זה הקדוש ברוך הוא עובר בין הגזרים, חותם על הברית. ככה היה נהוג אז. בסדר? יש עוד הסברים, אבל לענייננו, זה הקדוש ברוך הוא חותם על ברית, כמו שאתם חותמים בריתות. לא יודע, איך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, איך אצלכם בשכונה חותמים על בריתות? אז אברהם לא הולכים לאורך דין, עושים את זה, בסדר. היום הוא היה הולך איתו לאורך דין. לצורך העניין. אז ככה היו עושים עורך דין. חותכים את החיות, עוברים באמצע, זה ככה. זה גדול בעיניי.
סליחה, שאלה ש...
כן.
לא כל כך מחוברת. מה הבטיח הקדוש ברוך הוא בסך הכל בברית שהוא עשה עם אברהם, שמעשיר אש, שירושה את הארץ, ושיהיו...
הרכוש
גדול. אז בוא נראה, ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן נוחי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואחרי זה ודור רביעי ישובו עדנה, ולפני זה הוא אומר לו, אולי הייתי אומר ככה, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. לרשתה. אז אומר לו, במעידה כי ירשנה. זה ממש מקביל למעמד הר סיני. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. בשביל מה? אני יוצאתי אותך בשביל שתגיע לארץ הזאת ותעשה שם את כל מה שצריך ותקבל את הארץ הזאת וכו'. זה כל המטרה. אז אברהם אומר לו, בוא נסגור חוזה.
אולי עם העבר הקצר שיש בין אברהם לבריאת העולם, אני רוצה אולי לחזור לגן עדן, דברים כאלה. כאילו, מה אכפת לי שתן לי ארץ? תן לי כל העולם. למה אתה מדבר איתי על ארץ? למה בקטנות כזאת? למה הדבר, כאילו, מה, זה מה שדיבר לאנשים באותה תקופה, כמו היום, כאילו, הרכוש, החומריות?
זו שאלה מעולה, שזה מעניין שאף אחד עוד לא העלה את זה, מההתחלה, מה רע לי ב-770? סבבה בניו יורק, כי אתה רוצה שאני אקרא בשם השם? מה רע בפריז? אז אומר לו, זה בכלל לא ארץ מה שאתה חושב. אם אתה מבין את זה, כמו הקשר שהאומות מבינים את הקשר לארצות שלהם, אז זה באמת הצעה די גרועה. אבל הוא מציע לו גן עדן. הוא מציע לו ארץ שהיא לא... ארץ הזאת. הוא מציע לו בעצם חזרה לארץ במצב שהיא הייתה טרום הקלקול ועוד למעלה מזה. זה המשימה גם של אברהם לעשות. הרי כתוב שבאדם הראשון ארורה אדמה בעבורך, הקשר עם הארץ התקלקל בחטא. מה שאברהם אמור לעשות בארץ זה לבנות מקום שבו יתוקן הקשר לארץ ויתוקן חטא אדם הראשון, ואז הארץ תראה כמו גן עדן.
אבל הארץ הזאת, פיזית, עם גבולות, מקום שאפשר לצייר אותו.
זה לא... מאוד מעניין, א', כן, אבל סבא יש לו מאמר על ארץ ישראל במחשבת המקובלים, והוא אומר, המילה ארץ היא כפולה. היא גם אומרת ארץ ישראל, והיא גם אומרת, כי לי כל הארץ זה כל העולם. זאת אומרת, זה רק מודל. זה ארץ שהיא לא באמת... היא אב טיפוס, וגם יש בה משהו שכולל את הכל. זה לא עוד חתיכת ארץ שהיא לא כמו, כמו שעם ישראל הוא לא עוד איזה... טוב, עם בין האומות עם איזה זהות כזאת, אלא יש בו משהו כללי שכולל את כל האומות. זה כמו משה רבנו שכולל את כל הנשמות, זה סרט אחר. אז זה הכל מיסטיקה בשבילנו, כי אנחנו עכשיו מסתכלים, רואים פה... אבל זה מה שאברהם אמור לנסות לראות בתוך הארץ הזאת, שזה סרט אחר, הוא מציע לו הרבה יותר מתבוא, נתן לך ציונות.
לא מציע לו. אתה מתחיל עם זה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאפשר לו.
לא, לא אמרתי דילוג. אבל שנבין שזה לא רק זה, אם אתה עוצר בזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו בוא תיקח מפה עד פה וחיילים וזה וזה, אז באמת על מה אנחנו נלחמים בכלל? וגם תלך מפה אם אתה לא ראוי, זאת אומרת באיזשהו מובן הרעיון של האומות, הרעיון השמאלני הוא צודק לגמרי. אם אתה משחק את המשחק של ארץ נורמלית כמו כולם, אז תעוף מפה, יש עמים יותר מוצלחים ממך. זה באמת צודק. אבל אם אתה מקבל על עצמך להביא גאולה לעולם, ואתה מקבל שזה רק נועד להיות ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, ואז זה כבר סרט אחר. זה כבר סרט אחר.
זאת הסיבה שאתה צריך לרדת לגלות.
אז זה גם.
זאת הסיבה, אם לא...
הוא הולך סי.
שתביא את
זה. יש משהו, אני חושב, שכל הזמן מטריד אותנו. אותי לפחות הוא יטריד. על מה... כאילו, מה הדיון? אני רב איתם בשביל שיתנו לי להקים פה עוד סניף של מקדונלד, כאילו, אז הם אומרים לי, אז תלך מפה, והם צודקים. בהקשר הזה הם ממש צודקים. יש משהו טוב, אז אני שולף להם את התנך ואומר היסטוריה, זה בכלל לא הדיון. אם אתה רוצה להבין מה הדיון, אתה צריך להבין את סיפור אברהם, אבינו, מה בדיוק הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם על הארץ הזאת, ולמה הוא אומר לו לבוא לעשות את זה שם, הרי הקדוש ברוך הוא אלוהי כל העולם. אז מה יש לו איזה עניין עם חתיכת ארץ, והם כל הזמן רבים עליה, ומה הסיפור? הסיפור שזה המפתח.
כן, אבל הגישה מכאן... הנוצרית של לפזר את המסר, זאת אומרת, ללכת למקומות בגלות ולהביא את המסר, במקום להביא את הערב רב לפה, למה צריך להביא אותם לפה, להביא את המסר לשם?
בצדק, אני אומר מה שלמדתי מסבא. אחד, שזה היה המחלוקת בין יוסף ויהודה, הוא אמר, בוא אני אהיה משנה למלך פרו ואני אלמד אותו. ויהודה אומר לו, זה לא ילך, בסוף הוא ירצח אותך. אבל כרעיון זה רעיון. וגם בכלל, כל מה שאנחנו אומרים, הרעיון הנוצרי, התזה של סבא הייתה משהו כזה. כל מה שהנוצרים שמעו, הם שמעו מהתורה, וזה קיבל איזה טוויסט קצת מעוות, אבל תמיד יש לזה שורש אמיתי. הרעיון של לפזר את המסר, ודאי כי יקראו כל העמים כולם לקרוא בשם השם. אם אתה הולך לשמור על הארץ הזאת בשבילך, אז תעוף מפה. אבל אם אתה מתכנן להביא... אור לכל העולם כולו, אז יש מה לדבר. אז אברהם אומר לו על זה, תגיד, מה כל העולם כולו? אני יודע מה יקרה לבנים שלי, איפה הם הסתובבו. עשו וואטסאפ וזה. אז אני רוצה שתשמור עליהם איכשהו שבכל זאת זה. וגם הוא אומר לו, תשמע, אתה שולח אותי למשימה על אנושית. זה מה שאברהם אומר לו. מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל בן אדם, מנסה להסתדר פה בעולם, אני גאולה לכל העולם. איך אני אשרוד פה את המשימה הזאת? תן לי שמירה. אם אתה שולח אותי לכזאת משימה, תן לי הגנה, תן לי מה, איך מי, אני ארד לגלות, אני עוד אחזור משם. אתה ראית איזה עם שיורד לגלות 400 שנה ולא נמחק? תן לי משהו, תן לי הבטחה שאני חוזר משם. שתוציא אותי משם, שתעזור לי. אז הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. האמת, אתה צודק, טוב שביקשת. טוב שעלית על זה, שזה היה לאנושי, מי יכול?
אבל זה רק התעודת ביטוח, זה לא המשימה. המשימה זה מעבר לתא. איך שאתה מתאר את זה, זה...
כן, ועדיין. הנה, בוא, זה מה שמביא אותנו. טוב, נדלג קצת. תראו בשורה 16 בעמוד 3, במסכת תענית, שנאמר, ויאמר השם אלוהים במה עדה כי ירשנה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, שם הישראל חוטים לפניך, אתה עושה להם כדור המובול או כדור הפלגה? אברהם יש לו פלפל. בעמוד 3, שורה 17-18. כן, אברהם ראה מה עושים למי שלא בכיוון. אז הוא אומר לו, בסדר, מה, אתה מכניס אותי לאותו לופ כמו דור הפלגה ודור המבול? אני רוצה הבטחה ממך שהבנים שלי לא עוברים מבול אם הם... אמר לי לב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יהיה, לא יהיה. אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, הודיעני, במה ירשנה, איך זה יקרה שהם לא יעברו מבול? אז פה הוא אומר לו, בזכות הקורבנות. הקורבנות זה דרך לתקן פשלות. לפני זה היה פשלות, אז מאבדים את התפקיד. אז הקדוש ברוך הוא הוריד לו רעיון חדש. איך יוצאים מטעויות? ואם אפשר לצאת מטעויות, אז זה בסדר. אז זה... עכשיו, בשורה 23, טוב, אחרי זה תקראו את זה בבית, שאלשך אומר שכל הדבר הזה קרה בגלל התפילה של אברהם. הוא המתין לתפילה של אברהם כדי להוריד את הבשורות האלה. להתראות, לילה טוב. אהבתי את האדום. טוב, אז עכשיו קצת למה בכל זאת. מה?
אני אומרת שממש רואים מידת האחרת של אברהם אבינו.
שמה?
כי הוא ממש חושב רק על הבנים שלו. לא רק בשבילות הוא, כל מה שהוא עושה. הוא דואג.
כן.
זה החסד בנוק.
אז עכשיו, למה הגלות היא חלק מהמשימה? זה מה שקצת עכשיו ניכנס פה עד הסוף. למה אתה שולח אותי לסיבוב הזה? ואז בוא אפשר להרחיב את זה, כמו שמיכאל אמר, ירידת הנשמה לעולם, ירידות ונפילות בחיים. למה זה חלק מהסיפור? אנחנו, לכתחילה, היינו מעדיפים חיים בלי נפילות. אם היית שואל אותנו, היינו בונים חיים בלי נפילות. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה רוצה את העולם שלי? העולם שלי זה תסכים לקבל שיש נפילות. ותסכים לקבל אותם לא כאילו, אין ברירה. תסכים בטובות. לא, אל תרד כמו נלחם לתוך הנפילות שלך, לתוך הירידות. תרד בטוב, זה חלק מהסיפור. למשל, הסתלקות המוחים. שאתה מבין משהו ואחרי זה אתה לא מבין כלום. אז אתה כאילו, למה זה קרה לי? קבל על עצמך שזה חלק מהסיפור. לכתחילה תקבל על עצמך. גם כשיש לך את המוחים, תקבל על עצמך שעוד מעט הם יסתלקו. כי זה, חלק מהסיפור זה הירידות. מה מטרת הירידות? אומר הנביא מאלשך ונביא מרבי נתן. והוא כי הנה כתוב אצלנו בטעם גלות מצרים, כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לתת להם התורה. אשר על ידה יהיה להם חירות משעבוד מלכויות. זה התשובה לשאלה שלך, יעל. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם חופש. חירות משעבוד מלכויות, שזה בכלל חופש מהשעבוד לכללים של העולם הזה, למשחקים המשוגעים, למאבקי כוח, לשתלטנות, לאימפריות. הוא רוצה לתת להם חופש מזה. בהכללה זה גם מכללי השוק, אם אתם רוצים להפוך את זה ככה. איך אני נהיה יצור כזה שלא מחויב לכללי השוק? זה קשור לצמא ההצטגנינות שלך, שהבאתי לכם את המקור פה בשורה 3 למעלה.
שאני יוצא מהטבע, שאני לא חובר רק לטבע.
זה הרעיון, כן? לצאת מהטבע זה גם לצאת משעבוד מלכויות. היכולת לא להיות מחויב לכללים של העולם. לא שאתה לא פועל בתוכם, לא רואה אותם, אבל אתה לא מחויב אליהם ויכול להתעלות מעליהם. העיקר זה שאתה חופשי. אם אתה משחק את הכללים של העולם, אתה עושה את זה כי בחרת, לא כי אין לך ברירה. זה חירות. להיות בן אדם חופשי, בקיצור, זה המטרה. איך נהיים אנשים חופשיים? תורה, שבת. זה כל מיני מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כדי להצליח להיות יצור חופשי ולא מחויב לשטויות של העולם. אם זה לא עובד, אז תדפקו על הדלת יותר חזק. תגידו לו, אתה הבטחת שהתורה תעשה אותי יצור חופשי. זה לא עובד. אני רוצה לראות. זה צריך התערות הדלתתא. צריך שאתה תבין. זה מה שזה אמור לעשות. תורה אמורה לעשות אותך אדם שמשוחרר מכללי השוק. לא מחויב למה שכל העולם אומר שאין ברירה וחייבים וככה זה העולם וזה. זה נקרא חירות משעבוד מלכויות, שזה מה שהתורה אמורה לתת לך. אם אתה עדיין מפחד מהעולם, מרצה אותם, חושב מה יגידו ואתה עושה הכל כי עוד מעט יפסיקו לנו את כספי הסיוע וזה, אתה בשעבוד מלכויות, אתה לא יצור חופשי, אתה מפוחד. אני רוצה להיות יצור לא מפוחד, זה תורה. אם אני עדיין מפוחד, אז תדפוק על הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא עובד. התרופה לא עובדת, אני עדיין מפוחד. אני רוצה להיות לא מפוחד. להיות חופשי. אז זה התורה. עכשיו רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לתת להם את התורה. אשר לינתן לישראל לא היה אפשר אם לא שתיפסק זו המתן. יש בתוכך דברים שגורמים לך להשתעבד. יש חלקים בתוך הנפש שלך, בתוך החיים שלך, שכשאתה מסתובב בעולם, אתה נהיה משועבד. זה נקרא זו המת הנחש. אנחנו לא אשמים בזה. זה מסתובב באנושות, ככה זה. לא עשית כלום. זה, אם אתה בן אדם נורמלי, אז אתה תשתעבד, כי זה מפחיד, כי אתה צריך כסף, כי אתה לא יודע מה, אתה לא בטוח בעצמך. יש כל מיני חלקים שגורמים לך להיות מפוחד. זה הזוהמה. מה צריך לעשות כדי להפסיק את הזוהמה הזאת? גלות. שעל ידי כן זכו ישראל להינבא פנים בפנים בהקיץ לשמוע מפיו יתברך תורה בסיני. והנה זוהמת נחש לא היה כוח להיפסק אם לא באלף דור. אלא שהוא התברך, חשב מחשבות להתם חלאת הזוהמי בכפוו דורות. הקדוש ברוך הוא מצא קומבינה לקצר לנו את הסבל במקום אלף דורות, 26 דורות. קיצור. זה קיצור העונש, זה לא הערכה שלו. אתה חשבת שהוא מעריך, זה לא. העונש, הסיבוב שלך היה אמור לקחת 1,000 דורות. בגלל שאברהם התעקש, הקדוש ברוך הוא הציע לו פטנט קצת כואב, אבל מהיר, 26 דורות במצרים וסוגרים עניין. אתה יוצא בריא, מסוגל לקבל תורה ולהיות אדם חופשי.
וזה לא עבד. וזה לא עבד.
להרגיש שפוי כדי להיות חופשי.
רק אדם חופשי הוא שפוי. שזה משאיר מעט מאוד אנשים.
כל העניין הזה שכאילו הגלות זה העונש, סליחה שאני שוב חוזרת על זה, זה כאילו כל הזמן יש את כל העונשים שקיבלנו כעם לאורך כל ההיסטוריה.
אנחנו עושים פה חינוך מחדש. אנחנו עושים חינוך בשביל זה, למה אנחנו לומדים, כן, כן, כי למה אנחנו לומדים מההתחלה, מבראשית, מאברהם? כי אנחנו למדנו את הדברים או בצורה גרועה, או בצורה שמתאימה לגיל 3. אז עכשיו תלמד את זה מחדש, כי אדם בוגר, ופתאום אתה אומר, רגע, בוא נעשה סרט אחר, זה לא איזה... אותו דבר, אותו דבר, כי אם אתה שם לב על מה אני מתעקש כל השיעורים, להגדיר מחדש את כל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה זה חטא בכלל? אם את זה לא הבנת, אז גם כל שאר הסיפורים בתורה יראו לך גרוע, כמו שנראו לך עד עכשיו, שיש איזה אלוהים שרודף אחריכם, מרביץ לך אם אתה לא בסדר, וזה אתה חייב לעשות ריסטארט להבנת הקשר של הקדוש ברוך הוא. מה זה? הקדוש ברוך הוא נותן מצוות כי זה האגו טריפ שלו, שהוא רוצה שתעשה מה שהוא אומר, ואז אחרי זה הוא מרביץ לך אם לא צייתת. מה שהוא אומר פה שהתורה זה העצה שלו איך להיות אדם חופשי. ואם אתה בגיל 18 אתה עוד לא מבין, כי אתה חושב שאתה חופשי. אתה חושב שאתה יכול על העולם ואתה תצא החוצה, והמבוגרים האלה שלא הצליחו הם סתם כישלונות כי הם לא מבינים כלום. אחרי 20-30 שנה אתה מבין שזה קצת מסובך. עכשיו אתה מבין למה צריך תורה. אז זה זיקוך. הנה, אז הוא אומר, מה? על ידי אופן לדעת יצחק וגירותו וגירות יעקב, ואחר כך ביקור הברזל במצרים, כי מצרף כסף בתוך הכור עד הגוסיגי מכסף. מה שקורה שיש בתוכך מהות נפלאה, אבל היא צריכה להיכנס לאש בשביל שיצאו השיגים. והגלות במצרים משולה לתנור הזה. מבשל אותך ואז השיגים שלך יוצאים.
לא מסתדר לי, יצאנו אחרי 10 דקות, עשינו עגל זהב.
בסדר.
אוקיי. זה בסדר, זה בסדר.
לא, אני לא אומר שזה בסדר, ברור
שזה. לא, אבל זה כאילו, קודם כל הוא לא מגלה את זה לאברהם גם. הוא לא מגלה את זה לאברהם, הוא לא מגלה. הוא אומר, תצאו ברכוש גדול, נו בסדר, יצאנו ברכוש גדול.
השאלה היא טובה. זאת אומרת, אבל...
כאילו זה לא פתר כלום. זה לא פתר כלום, היית רחוק, עשיתי אותו קרוב וקרוב מדי, לכן אם אני לא פה 2 דקות, אתה ישר מתפוצץ.
אז אני הייתי מציע משהו אחר, שגם כשאנחנו נופלים אחרי זה לחטא, זה לא אומר שלא עשינו כלום לפני זה.
זה אמרתי. אז מה ש... אבל זה נשמע מתוך ברית בין הבתרים, אני משפט שלא קראנו, אבל הוא חלק לדעתי מהברית, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקווה בשביל התורה.
לא, אתה צריך לשאול,
זה חלק מהברית, נכון?
עד חטא העגל זה עבד.
בשלום.
רגע, עד חטא העגל זה עבד מצוין. אתה רק שואל, בצדק, רק בוא נשאל את זה בספר שמות, זה הכל עבד, הם ירדו, נצרפו, הגיעו למעמד הר סיני, הזדקחו מזוהמת הנחש, קיבלו תורה, נשמתם פרחה, בום, עגל. אז השאלה שם, עד חטא העגל זה עבד מצוין. כל התוכנית... לא, יודע, בוא נשאל שם, חכה, מה, יש לנו עוד זמן עד איזה. אפשר להגיד ככה, זה בגלל הרכוש שהקדוש ברוך הוא ביקש שניקח.
אמרת, יש לנו את הגלות במובן האישי הרי, נכון, כאילו אנחנו נמצאים בגלות, כאילו רחוקים מעצמנו, אז בעצם אנחנו צריכים להיות רחוקים מעצמנו כדי להתקרב לעצמנו?
א', זה נכון, למשל השאלה היא, כשמתחילים ללמוד צורות של פנימיות, למשל ימימה, אז בן אדם מגלה שבעצם, רגע, מתי הייתי אני? בעצם אף פעם. אז מתחילה לעלות השאלה, למה קרתה לי הגלות הזאת מעצמי, שאני מתחיל לגלות שאני בעצם אף פעם לא הייתי אני? אז על זה התשובה, זה חלק מהסיבוב. זה לא בגלל אף אחד, זה לא בגלל שההורים שלך עשו ככה או אחרת, זה בגלל שהתיקון שלך בעולם שיזרקו אותך לגלות, דהיינו אתה לא תהיה אתה, ושם אתה תעבור מה שתעבור, ואתה תחליט מרצונך, ואתה תהיה אתה. וזה הסיבוב שלך בעולם.
סיפור בת המלך.
כן, כן. נזרק אל הלא טוב, ועכשיו לך תחפש אותה. למה זרקת אותה? בסדר, עכשיו אפשר לעשות תירוץ, שזה בגלל חטא אדם הראשון, שבירת הכלים, יש הרבה הסברים, אבל בעצם, בעצם, ההתרחקות היא חלק מהסיבוב. וההסבר השני הוא זה שכשאתה שם בגלות, מה זאת אומרת? כשאני לא אני, מה שקורה לי, אני מקבל פידבקים לא נעימים מהסביבה. וזה דוחס אותי עד שבאיזשהו שלב אני מוכרח להיות אני. אז זה המתנה של של הבומבות האלה. צריך להגיד ממש תודה, כי אם לא הם, אני הייתי ממשיך לא להיות אני כל החיים.
אז אם לא הייתי מקבל... זה משמעות של הגלות. כי לפני הגלות אין עם, אחרי הגלות יש עם. אז אולי זה גם המשימה של עם ישראל. כי לפני עד אברהם עדיין אין עם, נכון? אנחנו מדברים לאבות, משפחות.
כן, אני חושב שזה מה שהוא אומר בעצם.
ועכשיו הברית הזאת כרגע היא בין הקדוש ברוך הוא ואברהם. ההבדל, אחרי הגלות, שזה כבר פרסום עולמי. כולם ידעו, תשמעו, הנה, לקחתי אתכם, צלתי אתכם, הבאתי אתכם, וכולם ראו את הניסים וכולם שמעו מזה. כאילו עכשיו הברית היא...
הבנתי, זה גם...
כל יהודי.
הייתי אומר עוד יותר מזה, לפי מה שמיכאל אומר, אברהם הוא רק הקדמה, אנחנו עושים, למה זה קרה לאברהם ולבנים? עזבו, אברהם זה רק הקדמה, עוד לא התחלנו, מתחיל במצרים. אנחנו, הסיפור רק מתחיל במצרים, זה אולי יכול להסביר למה הסיפור ש... בסדר, אברהם זה יופי, אנחנו העניין, לא אברהם.
הברית הזאת בעצם נעשתה בגלל שאברהם התעקש?
התערות, כן. התערות הדלטטה, זה אם תראי למשל...
זה היום אנחנו יכולים לבוא
אליו בדרישה. עכשיו,
רגע.
עכשיו, כן, אבל, הפלא הוא שגם אחרי שאברהם התעקש וזה חתום, נשארת לנו קצת בחירה. מה הבחירה? לא, שלוף את החוזה. זאת אומרת שאתה צריך בעצם לעורר את זיכרון החוזה. זה לא כמו לייצר אותו. אבל אתה צריך לעשות משהו מאוד דומה לאברהם כדי לעורר את זיכרון החוזה. אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיה איתי תמיד, בלי קשר איך אני מתנהג. וזה אתה צריך להגיד לו.
באמת בסיפור בת המלך, הוא אומר, תמתיני שנה, כי תתגעגעי.
בהקשר של הגעגועים, כן?
כן,
כן. כן, הגעגועים, ואז בקשה, ואז... נכון. אבל אנחנו... אז מה אנחנו עושים בתפילה? אם תעקבו קצת, בעצם אנחנו צריכים... לעבור מחדש את מה שאברהם עבר. כל אחד צריך לעבור את הסיבור הזה, להגיד לקדוש ברוך הוא במה ידע כי ירשנה, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, טוב אז ברית, ואז הוא אומר לך, אבל אתה יודע, אתה תצטרך לעבור כמה דברים, אתה אומר לו, בסדר. ואז אתה מזכיר לקדוש ברוך הוא שיש לך ברית, אהבת עולם אהבתנו, אתה מזכיר לו את הברית. אלוהינו ולא אבותינו.
אבל רגע, אבל אמרת את המשהו יותר מרכב שזה, אתה אמרת שאם אנחנו לא נכנסים את מה שנועדנו לעשות של להעביר את האור לאומות העולם, אין לנו זכות על הארץ.
נכון.
אז יש מצב שהשמאל כן צודק.
בוודאי.
זה מה שהוא אמר.
בגלל זה הוא ברא גם את השמאל, אם לא, לא
יברות. שמעת? לא. השמאל באיזשהו מקום, אני מרגיש, לא שאני בא להיכנס לדיון הזה, אבל באיזשהו מקום השמאל מזכיר לימין שהוא נפל לדיבור טריטוריאלי קצת פשיסטי כזה, והשמאל אומר, אם אתה מדבר בשפה הזאת, אז אני לא מבין מה אתה מדבר. בסדר? ובנקודה הזאת, אתה אומר, יש גם חולניות, גם בתוך השנאת עצמי, בתוך ההרגשה שתמיד אני לא זכאי לכלום, וכאילו אם הייתה איזו תשובה טובה, למה אתה כן זכאי, היית מסכים, יש, לקחו את הכביכול, את החיסרון של אברהם, לקחו אותו עד הקצה, שאתה תמיד תשאל במעדה כי ירשנה, ואין שום דבר שישכנע אותך שאתה זכאי לחיות. אז יש רגש אשם קיומי שאני תמיד לא זכאי לחיות. אבל מה הם כן צודקים? בנקודה הזאת, שהם אומרים, אם אתה מתחיל לדבר את השפה הזאת של זה שלנו, מזכותנו ההיסטורית, אז עזוב, אז אתה כמו, מה קשור? באמת הם צודקים, אתה נהיה, בסדר, אתה עוד איזה לאומן, מה חדש? לאומנים יש עוד, חלקם יותר מוצלחים, יש להם דגל יותר יפה. זה לא של, גם הארץ לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא.
ארץ הקודש, לא הקדושה.
היא שלך, כאילו.
אבל זה מה שהשמאל לא מזכיר.
זה שלו.
הוא אומר, היא לא שלך. זה בסדר.
חלק.
כן, כן, אני אומר, בסדר.
זה שייך לו.
מתי אתה לא מצליח לדבר עם מישהו בעם שלך? כשאתה לא יודע מה הניצוץ הקדוש שהוא אומר. שאתה לא קולט בפנים שיש משהו שהוא אומר שהוא אמיתי, ושהוא מזכיר לך משהו אמיתי. עזוב שיש שם הרבה קליפות גם. אבל אם אתה לא מבין אותו בכלל, אז אתה בעצמך חסר לך משהו. אז יש מקור אחד שלא נקרא אותו עכשיו, זה המקור הראשון של רבי נתן, יש עוד אחד, אחד כן נקרא, אבל הראשון של רבי נתן בעמוד 4 בשורה 6, שהוא מסביר את הנקודה הזאת, שהירידות שאנחנו עוברים בעבודת השם, שזה באמת הולך לנקודה של העבודה הפרטית.
זה הרכוש הגדול, לא?
יכול להיות. אז הירידות, יש להם תכלית. ומה עיקר הניסיון שלך? הוא אומר בשורה 17, בסדר? בוא נראה ככה. שורה 17 לקראת הסוף. זהו הניסיון והבחירה שלו. כי אם יחזק ליבו בהשם יתברך ויזכור שם לזכור בהשם יתברך בכל עת, ולעשות שם מה שיוכל, אז בקל יוכל לשוב להשם יתברך. הניסיון הגדול שלך כשאתה בירידה, זה להסכים לירידה. בזה אתה חוזר על הברית של אברהם אבינו.
מה, להסכים כאילו לרדת?
להסכים שירדת. אתה לא יורד יזום, אבל כשבאה הירידה, אתה לא נלחם בה. אתה מסכים לה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא בסדר.
עד איפה?
איפה שישלח אותי. איפה שישלח אותי, זה לא משנה. אם הוא שלח אותי, אני מסכים. עכשיו, אם כבר הסכמתי, אז אני אתחיל לעשות שם מה שהוא אומר, לעשות את מה שאני צריך לעשות פה. כי אם כבר נזרקתי למקום המאפן הזה, בטח יש פה משהו לעשות. מתי אני מתחיל לעשות את מה שבאתי לעשות במקום המאפן הזה? כשאני מפסיק לריב, למה הגעתי לפה? ויש לזה שתי תחפושות. האחת שאני כועס על אלוהים, השנייה שאני כועס, שלוש תחפושות. שאני כועס על אלוהים, אני כועס על העולם, על אשתי, על לא יודע מי שבגללו זה קרה לי, והשלישי, אני כועס על עצמי. זה שלוש צורות שבהם אני לא מסכים למצב. ואז ברגע שאני מסכים למצב, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אם כבר הגעתי, מה נעשה פה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, בוא, יש פה, אתה רואה לידך, יש פה יהלום, תקח אותו, בוא נחזור.
וואו.
אבל האם אתה פנוי במוח בכלל לשאול את השאלה הזאת, טוב, הגעתי למה, אני לא בחרתי בזה, נגיד, סתם, התפוצצת על כל הילדים, אז זה, על אשתי, כולם, בסדר? איזה תפקיד נחס בהצגה? אני רציתי תפקיד יפה, להיות אסתטי. נהייתי מצ'וקמק. בסדר? עכשיו, עזוב אותך, כבר הגעת לפה. שאלת הקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, הגעתי לפה, לא רציתי את התפקיד הזה בהצגה, אבל נתת לי אותו. בסדר? מה עושים פה עכשיו? אם רק תשאל את השאלה הזאת, הוא יראה לך. אין, הוא אומר, בקל, העבודה היא קלה. שנייה, הסתבכת בכל הסיוע, אין בעיה. רק? אתה פה כבר? תתפוס את זה, לפני ש... אין בעיה, החבל מגיע, אני שולח את הבנג'י. הבנג'י מעיף אותך חזרה. תפוס את זה רק. חבל, עוד, תצטרך עוד סיבוב. קח את זה. יש כל מיני יעלומים. לא, יש כל מיני יעלומים, מה באתי לאסוף פה? מה באתי לאסוף פה? לא בשבילי. למה אני כל כך כועס על הירידות שלי? כי אני עסוק בעצמי. אם הייתי מסכים שהקדוש ברוך הוא זרק אותי לפה בשבילו, אז בסדר. הרי אני רציתי לעשות את כל הסרט הזה ולעשות את הפיצוץ הזה. לא, נכון? אבל כנראה שאתה היית מעוניין בזה איכשהו, אז בוא, אני מסכים לעבוד בשבילך.
לעבוד
בשבילו? כן. ברור שזה גם בשביל עצמי, אבל מה באת לעשות?
מה זה קשור עליו?
תשאלי אותו, לא יודע.
זה יותר קשור לעצמך, לא קשור עליו. לא, בעינינו, כאילו בינו לבינו.
זה גם בשבילו. הנקודה היא שניצוצות הקודש יצאו ברכוש גדול, זה רכוש משותף שלנו. יש לנו במסגרת חוזה הירושה, יש לנו רכוש משותף, אני ואתה. אז אם אתה כבר מביא את היעלום הזה, ברור שאתה תהנה ממנו, אבל זה שלי. קודם כל זה שלי. זה בשבילי הסיפור הזה. או אפשר להגיד את זה ככה, הרבה אנשים שואלים מה, להקשיב לעצמך זה להיות אגואיסט. אז אני אומר, אתה אגואיסט ששואל את השאלה הזאת בכלל. למה? כי להיות אתה, אתה לא עושה טובה לעצמך, אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא. להיות אתה, אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא ולילדים שלך ולכל העולם. אתה כל הזמן אומר, מה, אני אקשיב לעצמי, זה אגואיסטי. אתה אגואיסטי ששואל את זה. אתה מחויב לקדוש ברוך הוא להיות אתה עד הסוף. אתה לא עושה טובה לאף אחד. לכל העולם. זה נקרא בלימוד של הפנימיות, אתה מחויב לשכינה. אז בשבילי, מה זה? אם זה בשבילי, אני מעדיף בלי ירידות. אני מעדיף להיות אסתטי ולא את כל הבלגן הזה. אבל אני עושה את זה בשביל העולם. באמת, זה בשביל המתנה הכי גדולה, נגיד, בשביל האימהות זה מאוד נפוץ. האימא, אני אומר, אני אוותר על עצמי בשביל הילדים. את לא עושה טובה לילדים.
לא לבעל.
גם לא לבעל, לאף אחד. לוותר על עצמך זה עבירה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לילדים, זה אגואיסטי, זה לא אגואיסטי. יש לך מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם כלפי הילדים, וגם כלפי העולם, להיות את. זה לא להיות חצי... מה? שאני לא מעניין אותי הקדוש ברוך הוא, אני מעדיפה שהילדים לא יחסו עליי, שיצאתי לעבודה או לא יודעת מה, אז זה, בזה אני עסוקה בעצמי. אבל אם את תשאלי באמת, מה הילדים צריכים, מה הבעל צריך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בעולם, התשובות יהיו אחרות. וואי, מה עשיתי זה, לא נעים בשביל הילדים. תשאלי את הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה ממך, את לא עובדת אצלם.
כל יום?
לא יודע, פעם בחצי שנה, בסדר? את לא עובדת אצלם. זה עבודת אלילים של הילדים, את עובדת אצלו. עכשיו, הוא גם אכפת לו מהילדים, אין בעיה. אבל, אתם מבינים מה אני אומר? לא? טוב, לא. עכשיו, ועוד הסבר...
אם אתה נחפות להיות בעולם הזה, יש לך תפקיד. יש לה פריסמה שצפה לקרוא
אותה. יש צורה של עבודת אלילים מודרנית, שזה עבודת האדם, עבודת הבן זוג, עבודת הילדים. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתדאגי לילדים, אבל הוא לא רוצה שתעשי מהם אליל. וזה ניואנס עדין כזה, מתי אני מתחילה לעבוד אותם, ובמקום אותו. ואז ברור שזה גם נהיה הקורבן וזה, כאילו מביאה קורבנות למולך, כך צופגניות, לא יודע מה. אבל את לא עובדת אצלם, והילד משתגע מזה שהוא חושב שעובדים אצלו. אז רבי נתן, אז עוד הסבר אחרון, החזקתם מעמד יפה, הסבר אחרון, מה שישראל הם כבושים בגולה בתחילה בכל מקום שהם מטולטלים שם, המקור האחרון בעמוד 4, יש לכם זה או שנפסיק פה, עוד כמה שורות, אם כבר הגענו עד כאן, מה שישראל הם כבושים בגולה בתחילה בכל מקום שהם מטולטלים שם, זה מחמת שבכל מקום יש נפשות וניצוצות קדושות הרבה. תקשיב טוב, למה אתה הולך לעשות סיבובים? כי בכל מקום יש נפשות ונשמות וניצוצות של הקדוש ברוך הוא שהם שבויים שם. עכשיו שלחו אותך לשם כדי שתעזור להם. אתה אומר, למה אני הגעתי למקום הזה? זה לא בשבילך. כמו יוסף, למה הגעת למצרים? בסדר, יש את ההסבר הפשוט, למה הוא הגיע, כי הוא ומה עשה ולא עשיתי מאומה, אבל עזוב, לא עשיתי מאומה. תראה מה קרה בזכות שהגעת לפה. זה לא קשור אליך, אתה לא עשית כלום. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם, כי יש שם נפשות וניצוצות קדושות הרבה, שנדחו ונפוצו ונתפזרו לשם מחטא אדם הראשון וחטא הדורות כולם. תקשיבו טוב. ואלו הניצוצות והנפשות מצפים ומחכים תמיד שיבוא לשם איש הישראלי. ותכף שבא לשם איש הישראלי, הם נופלים עליו ומסבבים אותו ונאחזים בו כדי שיתקנם. למה הם קופצים עליך? כי הם רוצים תיקון. כל אחד פה הוא נהיה הבעל שם טוב, מציע תיקונים לנשמות. ומחמת שאלו הניצוצות מונחים בין הגויים ובין הקליפות, שהם נאחזים ומהודקים מהם מאוד, על ידי זה יש יסורים גדולים לאיש הישראלי שבא לשם. כי הדברים האלה שרוצים תיקון, הם תקועים בתוך מקומות לא סימפטיים. אז כשהמקום הלא סימפטי הזה קופץ עליך, אז זה יסורים. כי גם הקליפות וכולי, וכל המחשבות זרות, רעות ובלבולים וכולי, הבאים מהם נאחזים בו. כשאתה הולך ועושה איתו ביזנס, ואתה אולי עושה לו תיקון, אבל כל המחשבות שהוא חושב בלילה נדבק עליך. אתה חוזר, אתה עצוב, אתה לא יודע למה. בגלל איפה, מה הוא חושב ואיפה הוא מסתובב.
אתה זוכר מה אמרת פעם, מה זה האיש הישראלי?
כן, מה הוא שרוצה, משהו כזה.
ההוא שננסה לתקן.
הרבי נתן ככה מדבר כל הזמן?
שמה?
לא, זה לא תמיד.
פעם ראשונה שאני שומע את זה פשוט.
לא, איש הישראלי.
אז רגע, רגע, בוא, זה, כי כבר תכף אנחנו מתפרקים. ועיקר התגרותם הוא בעת שזה האיש עוסק באיזה דבר שבקדושה, שאז הוא זמן תיקונם וגאולתם של הניצוצות מבין העקום והקליפות. מתי רגע התיקון? כשאתה עושה משהו שקשור בקדושה, הם קופצים עליך הכי חזק. כי הם רוצים תיקון. הרב שאול קרא לזה שאתה בא לתפילה, ואז אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אז אתה לא מבין למה קופצים עליך כל המחשבות וכל השטויות שלך. אז הוא אומר, תדמיין את זה שאתה רוצה להידבק, אז החלקים האלה אומרים לך, תגיד, ואנחנו לא חלק ממך, קח אותנו גם. מה, אתה פתאום תופס עלינו פוזה, אתה רוצה לעלות, להיות שם, מה איתי? אז הם קופצים לך על העגלה, אז תלכו, תלכו מפה, ותיקח אותנו איתך, מה? ואז הם מתגרים ביותר. וזהו תוקף עריכת הגלות שמתגברים וכולי, טוב, זה הרעיון, אבל תראו מה, אם תעמוד בזה, מה יקרה? בשורה 32. וצריכים התחזקות גדול מאוד כנגדם ולצפות ולחכות לישועת השם בכל מקום שבאים לשם בגלות ובטלטול, עד ישקיף ויראה השם משמיים. ואז, לא די שיעלה משם לחירות בעצמו, אף גם יברר ויעלה משם כמה וכמה ניצוצות השייכים לשורש נשמתו. לא רק שאתה תצא משם לחופש מתוך התסבוכת הזאת, אתה תעלה משם כמה דברים ששייכים לנפשך שהיו שם, במקום הזה. בבחינת נשאר גמול אלוקנו, עד שגם המקום בעצמו שהיה מטולטל שם התקדש בקדושה גדולה. בבחינת שאמרו רבותינו זל, עתידים בתי תרטיראות ובתי קרקסאות שילמדו בהם תורה ברבים. הפאב יהפוך להיות מקום קדוש.
בתי
תרטיראות? תיאטרון. תיאטרון של רומא, לא תיאטרון של היום, מנומס. שם החפלות רציניות. כל זה בברית בין הבתרים. עכשיו אפשר נגן. נראה לי שזה מה שהבנתי, מה שהוא אמר.
לא, אבל זה הרבה
שואל
עלינו שהחלטנו לחזור. שאלה.
שמה? עדיף להישאר שם?
לא יודעת. יש לו
משימה קדושה. הבאת את מישהו מהמשפחה בטוח. ההוא שלך כאן פה דירה?
לא, סבא שלי על זה אמר שזה באמת המחלוקת בין יוסף ויהודה. יהודה אומר לו, מצוין, זמן לחזור הביתה. 100% צודק, נגמר הביתה. כי אם לא, אתה תהלל את המצב הזה של המרחק. אתה צודק.
אנחנו עומדים לקבל את החלק שלנו מהקדוש ברוך הוא.
מה?
אתה אומר שאנחנו עומדים לקבל את החלק שלנו מהקדוש ברוך הוא בחוזה, אם אנחנו חוזרים. כי החלק שעשינו, אז עכשיו הוא בחובה.
אז עכשיו הגיע הזמן לבקש.
אני ביקשתי.
תראו שזה גם מופיע במילים של הודו. חייב לעשות לכם מוסר. כל זה היה הכנה לניגון. את כל האורות מכינים לכם בשביל לעשות קציר, ואתם בקציר הולכים לישון?
Yeah.
צריך ללכת למכוון גיטרות.